יפה. אז אנחנו נתחיל שני שיעורים, אני חושב, אולי שלוש, תלוי כמה אני אדבדים בשיעור הבא, לגבי הדיבורים על המדברים של הרמב״ם. ויש פה איזה מין זיגזג כזה של פרקים בין הפרק ע' א' על המדברים, פרק ע' ב' שנותן תמונה רציטלית, ואז עם ג' עד עם ה' ששוב מדברים על המדברים. אבל בעצם כל זה הוא בהתחלה של איזשהו רצף שהוא באופן קצת מוזר מתחיל בסוף חלק א' וממשיך בתחילת חלק ב' בדיבור על הקדמות ועל הבריאה, החידוש העולם. יש ממש רצף בין התיאור הזה, המבנה של הפרקים כאן והנושאים שמדברים עליהם, בין הפרקים הראשונים של החלק השני שמתחילים לדבר על ריסט, כמו שיש בפרק ה-NG, את ההנחות של המדברים ואחרי זה ההוכחות שלהם. אותו דבר בתחילת חלק ב' יש את ההנחות של אריסטו, ואחרי זה את ההוכחות שלו, והדיונים הם די תמונת מראה כזאת, כאילו התמודדות משני כיוונים, עם הפילוסופים המוסלמים, עם הפילוסופים היוונים. אז תכלס זה יהיה עכשיו רצף די ארוך של שיעורים שנדבר על הנושא הזה של קדמות העולם, ויש פה כל מיני שאלות יסודיות שעולות בצורה מתפרסת. זה קצת אתגר מבחינת מבנה של לימוד על הסדר, כי יש פה תמיד כמה תובנות מרכזיות כאלה צריך לעמוד עליהן. מה זה אומר לחשוב שהעולם קדמות? מה זה אומר לחשוב שהעולם נברא? למה הרמב״ם לוקח את הטקטיקה שהוא מדבר עליה פה בפרק ע' ב'? זה דברים שכאילו בעצם היה אפשר להתחיל לדבר עליהם היום, אבל נראה לי שכדאי כאילו לפרוס את הדיבור עליהם כשנראה בפועל איך הוא מממש את מה שהוא אומר שהוא יעשה. אז נסתובב ככה סביב השאלות האלה, אני מקווה שזה לא יתפזר לנו מדי. טוב, אז בואו נראה, מה שאני הייתי רוצה שנפיק לעשות היום, ע' א' ע' ב' זה בעצם שני דיונים שהם שונים לחלוטין, אז אנחנו נעשה ככה לחלק את זמננו. בואו נעבור ככה ביחד על ע' א'. אוקיי, כל הדיון הזה. בעצם זה קצת המשך של הפרק הקודם, אני אומר שאני אומר פה בהתחלה, אבל בעצם זה התחלה של נושא חדש. נכון? אני קורא ככה בדילוגים. יש לכם ספרים שהם תרגומים קצת יותר מאתגרים. כמו שתצטרכו לעקוב. זה גם דרק. אין כמו שבר. אוקיי, בקיצור. בפרק ע' הרמב"ם מתחיל לדבר. הוא מתחיל בזה שהחוכמות הרבות שהיו בעדתנו לימוד הדברים האלה עבדו. הדברים האלה, אני חושב, זה מה שהוא אומר בפסקה האחרונה של הפרק הקודם, על זה שהראיה הגדולה ביותר למציאות האל זה סיבוב הגלגל. אני חושב שזה הוא מתכוון, שהוא אומר, היה לנו הוכחות כאלה במסורת שלנו, אבל הם נשכחו. למה? כי לא כתבו דברים, לא כתבו הלכות, כל כך לא כתבו סתרי תורה, דלג קצת הלאה. ולכן עיקרים גדולים האלה נקטעו מעדתנו, באופן שלא תמצא אלה הערות מעטות ורמיזות המופיעות בתלמוד ובמדרשות, ועברי תוך מועטים עליהם קליפות רבות וכולי. ואז הוא בעצם עושה לנו מין שולה, ברוך הבא. אתה עוקר אחרינו? אז אנחנו עכשיו בעין א' מתחילים לדבר על המדברים. מה שהוא עושה פה בעין א' זה בעצם איזה מין סקירה היסטורית כזאת של השתלשלות הדיון בנושא. אז הוא אומר, היה לנו פעם כל מיני הוכחות ודיונים פילוסופיים והם נעלמו, נשכחו בגלל שהם לא היו כתובים. בעצם יש פה משהו מעניין מבחינת המהלך הרטורי כאן, כי הוא אומר, היה לנו, זה היה נפוץ בעדתנו, אבל זה לא נכתב, אז נשאר כל מיני רמזים. ואז הוא אומר, אשר לדיונים המועטים מזער שתמצא על עניין האיחוד, מה שקשור בעניין זה תמיסת הגאונים ואצל הקראים, אז אלה דברים שקיבלו מן המדברים שבקרב המוסלמים, והם מועטים ביותר ביחס למה שחיברו המוסלמים בעניין זה. כמו כן קרה שאת הצעד הראשון של המוסלמים בדרך כלל צעדה קט מסוימת זה הם המועזילה. חברינו קיבלו מהם דברים והלכו בדרכם. זמן מה לאחר מכן קמה קט אחרת השעריה עם דעות אחרות, מדעות האלה אין אתה מוצא אצל חברינו דבר, לא מפני שהם העדיפו את הדעה הראשונה, אלא מכיוון שקרה שלקחו את הדעה הראשונה, קיבלו אותה וחשבו אותה לדבר המוכח, הוכחה מופתית. ואילו הספרדים, בעמדי הדתנו, מחזיקים את דברי הפילוסופים, והוא הכוונה לאריסטו, נוטים את דעותיהם, כל עוד אין הם סותרים את עקרי התורה, ולא תמצא אותם הולכים בשום דרך מדרכם מדברים, אכן שיטתיהם תואמות ושיטתנו בספר זה. סתם כאילו מבחינת הבנת הנקרא, על מה הוא מדבר? למה כאילו הוא עושה את כל הפתיחה הזאתי? הוא גם לא ממש מצהיר, נכון? מה מטרת הדיון הזה? למה אנחנו מתחילים עכשיו לדבר על מדברים? יש פה איזה רצף לספר הזה, יש פה על הספר הזה, המבנה שלו מבלבל מדי. מה שכבר ראינו, אבל לכאורה הוא דיבר על המילון, הוא אמר בהתחלה שהוא ידבר על השמות, הוא ידבר על ספרי תורה שבמעשה מרכבה ועשה בראשית. נכון. הוא לכאורה מתחיל נושא חדש, בלי להוטט. מה אתה אומר?
אני מבוא לפרק עין, אני לא כך הבנתי מה, ניסיתי להציל שם להבין מה הדיבור, לא כך הצלחתי להבין. לא השקעתי, אבל זה היה לא כזה ברור, ואני לא יודע כאילו יכול להיות ממשיך פרק עין, אני חושב שאני אשכן בקצר או משהו.
לא, בעין...
עין זה לכאורה עוד פרק מילון. לפחות מבחינה חיצונית, שהוא כאילו צץ פתאום. הוא לכאורה מבחינת המבנה הוא כמו הפרקים של המילון. הוא לוקח מילה, רחב, ואז הוא מתחיל לעשות כל מיני פירושים שלה. עכשיו, בפועל, הפרקי מילון מסוזרים בין דיונים אחרים, וזה כאילו האחרון שנשאר אחרי כולם, ופתאום צץ פה אחרי כל הדיונים שהיינו בשבוע שעבר, לפני שבועיים למעשה. עכשיו, אני חושב, זה לא במקרה מצומת, כי הדיבור דרך המילה הזאת רחב, הוא מתחיל לדבר על הגלגלים והרקיעים, וזה כאילו ההקשר, לכן זה ודאי סוג של הקדמה מילונית למה שיוצא אחר כך. אבל עדיין אני לא יודע אם זה מייצר פה יותר מרצף. זה כן מייצר רצף מבחינת הנושא שאנחנו מדברים, אבל בסוף זה לא שהפרק הקודם קשור למדברים. קשור לנושא הכללי שדובר בכל הפרקים על שדיברת עליהם, שזה הבדר שבעולם, הבריאה, כולם, מי אתה מה שמך? מי אתה? גם אתה מה קורה פה?
כן, שוב.
אתה יכול לשבת את יותר קרוב. אתה יכול לחכה פה בספר, גם אני חלטה לא אחרי. אז מה הקטע? כאילו, סתם, אני מנסה להבין, כי הוא בלי להוצאת מתחיל פה איזשהו דיון של כמה פרקים. הוא לא מסביר לנו למה אני צריך לדון מה הוא דן בכל מדעה שהוא רוצה לדחות, מה כאילו, איך הוא בוחר למי להתפלמס, נשאלה זה ככה.
סתם, לאט, כאילו, באופן כללי, תמיד זה נראה אופייני לרמב"מי, לזכור רקע של דברים. כאילו, מה זה, סתם, היה דוגמה הכי קלאסית זה... ולכל כאילו שבחילה היה אדם פורש שרשו וכו'. אז כאילו נראה שמה שמחולה לרמב"ם עם הקלם זה כאילו מראה בהתקרה כמו שהבאתי איזושהי צורה שדווקא התקיפות שנעשות כנגדם לא לגמרי הוגנות ואז הוא חוזר לתקוף אותם. כאילו הוא רוצה להראות שיש מהם איזשהו צד שהאמת הם רוצים להוכיח את הדברים שגם הוא פחות או יותר רוצה להוכיח אבל יש איזושהי תקלה. נראה לי כאילו הוא רוצה לעמוד דרך זה על הפוינט כאילו של הסכנה הממשית. שלא בסוף, כאילו בן אדם יבוא להגיד, לא אותו דבר, כאילו מה אתה שונה
מהם? כן. לא, אני מסכים, למה שאמרת, זה לדעת שלא נכונה שהרמב"ם יש לו קטע עם סקירות היסטוריות, אבל זה שהוא עושה את זה להלכות, זה אומר מוכן אפילו עוד יותר מוזר ממה שקורה כאן. זאת אומרת, למה אתה פותח הלכות בסקירה היסטורית, לכאורה הלכה צריך לדעת משהו אי-סטורי, או לפחות מעוניין רק במעמד הר סיני ולא כמו שהיה לפנה, נגיד, כמו דוגמה הזאת של קידושים. אבל אני חושב דווקא זו דוגמה טובה לזה שזה לא מובן מאליו שם, וזה גם לא מובן מאליו כאן, כי מה שהוא בעצם עושה זה לקחת את התיאוריה הפילוסופית הזאת ולמקם אותה באיזשהו הקשר היסטורי, ולהגיד איך נוצר הקלם, למה זה גם קשור לפסקאות שעוד לא קראנו, שזה מסביר איך, בוא ניקח את זה ככה בכמה משפטים, ש... הנוצרים, הסיבה לכך הייתה שכאשר הדת הנוצרית כללה את האומות האלה וטענת הנוצרים הייתה ידועה ודעות הפילוסופים הנפוצות כמה מלכים שהגנו על הדת ראו חכמי אותם דורות כי את הטענות האלה סותרות דעות הפילוסופיה סבירה ברורה ועד צמחה את זה חוכמת הקלה. זאת אומרת, גם אחרי זה, אם עכשיו הוא כאן בפסקאות שקראנו קודם הוא תאר איך חוכמת הקלה מגיעה לעם ישראל לפני זה הוא מתאר איך חוכמת הקלה נוצרה בכלל. זאת אומרת, שני הדברים האלה הוא יוצא איזשהו הקשר היסטורי שזה אני חושב ברמת ה... אני מרגיש שיש פה איזה סוג של סימה בסוגריים כזאת, כאילו להגיד מאיפה צמחה צורת החשיבה הזאת, במיוחד ביחס למקור הזה, שאומר, היה אנשים שהגיעה אליהם הנצרות, הגיעה אליהם הפילוסופיה, וניסו להבין איך להסתדר עם זה, ובשלב השני הוא אומר, איך זה הגיע אלינו. אני מרגיש באופן כללי כל הדבר הזה, במיוחד לאור זה שהוא אומר שהיו אצלנו הוכחות מהגלגל, כמו שיגיד מהליסטר בהמשך, אבל הם נשכחו, כי הוא יגיד, תשמע, אתה מסתכל על מה יש אצל עם ישראל ואתה רואה את הפילוסופיה מתחילה, נגיד מרס"ג או הוואי גאון, אתה מסתכל כאילו על הגאונים כתחילת הפילוסופיה היהודית, אז הוא רוצה לשים את כל זה בסוגריים. זאת אומרת, תדע לך, זה לא המסורת שלנו, מה שהם אומרים. זה משהו שהם עקרו מדברים. מה שהמסורת שלנו נשכח. וזה אדרבה, הספרדים שהם לוקחים על הפילוסופים היוונים, הם אלה שקרובים למה שאני רוצה להגיד. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא לא ממקם את עצמו, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ממקם את עצמו מחוץ להיסטוריה. אבל הוא כן, אני חושב, רוצה לקחת את כל החבורה הזאת שברפו שוואק מפרט אותם כרס"ג, רבי שמואל בן חופני ורבי גאון, ולהגיד, לא רק שאני לא ממשיך שלהם, גם הם לא ממשיכים של שום דבר יסודי בעם ישראל, הם משהו שהגיע ל-2000 מהקלם. זה מה שאני מבין, אני חושב, במרומז, אולי בלי להתפלמס ישירות, לפחות כאן, אני חושב קצת כן נשלח כמה גיטות ישירות, להגיד אולי שהפרקים האלה נועדו לדחות את הפילוסופיה היהודית שלפני זמנו. להקות השולחן. ולהגיד, לא זה הפילוסופיה המקורית של עם ישראל, הייתה פילוסופיה אחרת והיא נשכחה, ועכשיו אני עושה פה את הקונסטרוקציה, אני עושה את התרגום שלי. מאיפה מה?
מאיפה הוא מחפר את הפילוסופיה הקודמת שנשכחה?
זהו, אני לא, הוא לא אומר לי יש מסורות שנשכחו. נכון, בסוף הוא לא, זה בסיסי, הוא לכל מי שלי, במשך לפרק הזה הוא לא מבסס את עצמו על מסורת. ואני גם יכול, כאילו אני מוכן לדחות עד כמה הוא באמת לוקח ברצינות, כמה הוא מתכוון כעובדה היסטורית בכל התיאורים האלה של היה ונשכח, והיה שכמו שיש בגמרא כמה פעמים, נכון, נשכחו וחזרו להזדום.
כאילו... זה משמור על המחלוקות.
שמה?
שפעם
לא היה
במחלוקות.
כן.
אז תלידים יש משהו כאילו עוד
עוד כן.
אולי אתה חושב גם בסוף מאפשר להביא משנה תורה בשום דעות כאילו.
כן, גם שם המצב שלו זה באמת, כאילו אתה מייצר איזה מין עבר היסטורי ואז אתה מנסה לחזור אליו, אבל כאן אני אפילו לא מרגיש שהוא אומר, כאילו הפסקה הזאת שקראתי שהספרדים מחזיקים את דברי הפילוסופים ולכן הם שיטותיהם תעמוד ודברים רבים לשיטתנו בספר זה, אני לא חושב שהוא, כאילו בסוף הוא אומר, גם אני, בסוף אני יותר דומה לפילוסופים היוונים. אבל בסוף הוא לא מסכמת, לא על הריטו ולא על המסורות הקדומות שנעלמו אל העולם, וזה כאילו טבע העולם, זה בסוף יהיה הטענה שלו יותר כזה, צריך להסתמך על טבע העולם, לכן אני לא מרגיש שהוא בסוף מנסה להימקם את עצמו כשורשי המסורת האמיתית. בעיקר אני מרגיש שהוא מנסה לנקות השולחן, ושלא תחשוב שאלה שהיו לפניו הם יותר אותנטיים ממנו, מה שאפשר היה להגיד איתם. וגם קשור אני חושב בכלל לאיך שהוא מאפיין דרך המדברים, אני חושב, סוג מסוים של פילוסופיה דתית. בגדול, אני חושב, כל הפרקים האלה הם סוג של אפיון דרך השלילה למה שהרמב"ם מייסד. הפרק הזה כאילו מתמצת את העניין. מה הם עושים? איך התפתחה פילוסופיה דתית בסוג מסוים? ולמה אני הולך לכיוון אחר, שהוא בכלל לא מובן מאליו. נגיע לפסקה האחרונה של הפרק, זה נראה לי הפן של העניין. אבל בגדול, אני מרגיש מה שהוא עושה זה כאמור לשים את סוגריים. להגיד, מה שאתה מוצא אצל רס"ג וזה, זה מהמדברים. פלוס יש פה איזה מין אמירה כזאת שגם זה שנחו את המועדזיל אבל זה לא השערי, אז זה מין מקריות היסטורית כזאת, נכון? הם התפסו לזה קודם, למרות ששוורץ פה אומר בהערה שישר להתרון שזה לא נכון, נכון שהשערי באמת הם לא היו, יש פה איזה העדפה עקרונית ללכת עם המועדזילה, אבל רמב"ם יחשב מכוון, הוא שם את זה כאילו מקטין את זה קצת, כאילו התגלגלו אליהם כל מיני דבר, זה היה נראה להם טוב, שכל התיאור שלו בהמשך של איך הפילוסופיה הזאת נבנתה, הוא גם מאוד בנוי על איזה מין כאילו מושגים שמתגלגלים. בואו נקרא שנייה את הפסקאות שאחרי זה. כאשר הופיע דת האסלאם ונמסרו להם ספרי הפילוסופים, כן, זה התחיל אצל הנצרות, קודם כל היו נשפרנו קודם, היו נוצרים ש... בואו נקרא את זה שוב, כי יש פה כמה ניסוחים, נקרא את הפסקה שלפני. כל מה שאמרו המוסלמים לגבי עניינים אלה, המועזילה והשעריה, הכל דעות הדמיות הנחות יסוד. הנחות יסוד אלה לקוחות מספרי היוונים והסורים אשר ביקשו לחלוק על הפילוסופים ולהפריך את טענותיהם. שבא לכך הייתה, כאשר הדת הנוצרית כללה את האומות האלה ואת הענף הנוצרים הייתה זו הידועה. ודעות הפילוסופים היו נפוצות, מהן צמחה הפילוסופיה וכמה מלאכים שהגן על הדת. ראו חכמי אותם דורות יוונים וסורים כי את הטענות האלה סותרות הדעות הפילוסופיות פתירה רבה וברורה. לכן צמחה יותר חכמת הכלם הזאת, הם החלו לקבוע הנחות יסוד המועילות להם באמונתם. ולטרון נגד דעות אלה הורסות את עיקרי תורתה. שם זה מעניין גם להשוות את זה לדיור של המבוכה בפרק, בפתיחה של הספר, נכון? שהוא מתאר שם על האדם שאיש מאמין וירש את התורה, אבל הוא גם נתפס לחומת הפילוסופיה, אבל הוא לא יודע אם לעזוב את זה, לעזוב את זה. ופה אני חושב אפשר לראות איזשהו מוצא אלטרנטיבי לעניין. הם רואים שיש התנגשות בין הפילוסופיה שנפוצעת להם ובין הנצרות שהם קיבלו על עצמם, ואז הם מתחילים לקבוע הנחות יסוד המועילות להם באמונתם. כדי לטעום כנגד הדעות העופרת להיקראת אותם, מוס נא יפרט איך זה עובד. כל הכי הוא אומר, זה מתחיל בנוצרים. אשר הופיע דת האסלאם, נמסרו להם ספרי פילוסופים, נמסרו גם טענות הנגד, אין זה הולך ביחד. מצאו את עיוניהם של יוחנן פילופונוס וכולי והחזיקו בהם, זכו לדעתם בהישג גדול שהם נוגשים אותו, בחרו מדעות הפילוסופים הקדמונים כל מה שחשב הבוחר כמועילו, אף אם הפילוסופים המאוחרים הוכיחו את שכרותם הוכחה מופתית, כגון האטום והריקנות, נפרד בפרקים שנראה שבוע הבא. חשבו דברים האלה מקובלים על הכל, הנחות יסוד שכל בעל דעת זקוק להם, אחרי זה הקלה מתרחב, ידבר וכו'. איך יש לך, ואז ישמר יש דברים שמיוחדים למוסלמים, יש דברים שמיוחדים לנוצרים. בגדול הוא אומר, יש דברים שמשותפים לשלושתנו, בעיקר אומר הטענה של העולם החודש, זה יהיה המוקד של הדיון פה, גם בהמשך היחדות האל ושלילת ההגשמה. קיצורו של דבר, כל המדברים הראשונים מבין האלוהים שיתפים למוסלמים אינם הולכים מהלכות היסוד שלהם מלכתחילה בעקבות מה שנראה לנו משום, אלא הם מתבוננים כיצד ראוי שתהיה המציאות, כדי שממנה תהיה ראיה לאמיתות דעה נתונה, או שלא תסתור אותה. וכאשר יתעמד דמיון זה, היו מניחים שהמציאות היא בצורה כזאת, והיו מתחילים להעביר ראיות לנכונות טענות אלה אשר מהן נלקחות ההנחות או שבהן השיטה מתעמתת או מסתרת. חשבו הנבונים, כתבו ספרים, אחרי זה, והם טענו שאיום גרדה הביאה מזה כך בלי התחשבות בשיטה ובידי הקדומה, אחרי זה היו אחרים, ומצאו בספרים הקדומים מערכת ראיות גדולה והסתדלות רבה, אבל חושבים שדבר זה אין צורך להוכיחו ולא להפריחו מסגרת עיקרי הדת, ושהקדמנים עשו זאת רק כדי לשבש את דעות הפילוסופים ולא יותר, כדי לעורר ספקות. לא הרגישו ולא ידעו שאין הדבר כפי שחשבו, אלא הקדמנים יגרו להוכיח מה שביקשו להוכיח, בגלל הקלקול שהיה בא מדברים אלה בסופו של דבר, בדעות שרצו להמתן, כך עשו את המדברים קדמנים למחלה משורשה. סיכומו של דבר, כמו שאמרתי מיסטיוס, אין המציאות הולכת בעקבות הדעות, אלא הדעות הנכונות הולכות בעקבות המציאות. אז שנייה, אני בריפוף עושים את זה. יש פה כאילו, אני מרגיש שזה מין, התיאור ההיסטורי פה הוא כאילו מדבר כמובן וזה הליך הידרדרות, אבל הוא אומר גם היסודות מעצמם הם משהו מופרך, נכון? במקום ללכת עם המציאות הם הולכים עם הדעות הנכונות. הם רוצים לחשוב, יש לי אמונות קיבלתי במסורת, מה צריכה להיות המציאות כדי שזה יהיה אפשרי? מזוך הנחה שהתמונת המציאות שהם מקבלים הפילוסופיה היא בעייתית, הם יודעים, לא סתם במקרה שזהו בעולם וחשבו האם זה אפשרי או לא. הייתה להם איזושהי תמונת עולם שהם קיבלו כאובייקטיבית, ואז זה לא מסתדר להם, אז הם עכשיו מתחיל לבנות תמונת עולם אלטרנטיבית. נכון, ועכשיו רמה אומר גם בתוך זה יש איזושהי התדרדרות, כי הראשונים עוד עשו את זה ברצינות. באמת הביאים לפילוסופיה ובאמת, ובאמת השקיעו מחשבה, אז הדור שאחרי הוא כבר פשוט יודע שיש מישהו שחשב ברצינות, ולכן הוא אומר, אוקיי, סגרנו את הפינה הזאת, כתוב בספרים, ולא צריך לחשוב על זה יותר מדי, אז פה אתה מתרחק אפילו עוד יותר מרמת העיון. אבל בסוף, כאילו, כל מה שהוא עשה כאן, אני חושב בכמה משיכות מכל וזאת, זה לתאר איזה מין פילוסופיה רופפת שמתחילה מאיזה ניסיון וסינתזה, או מאיזשהו אנטיתזה, יותר נכון, זה התנגדות למשהו, ניסיון להחזיק איזה משהו, בסוף הוא נשאר עם האמיתה הפשוטה, נכון, שאין המציאות הולך בעקבות הדעות, אלא הדעות הנכונות הולכות בעקבות המציאות. מה אתם אומרים לגבי צורת החשיבה הזאת? זה מעניין, אני חושב, כי אני חושב...
של הרמב״ם או של המדברים?
של המדברים. הרמב״ם עוד נצטרך לתהות את זה יותר. לגבי המדברים, כן.
שזה די טבעי. אני חושב שבדבר על כולנו יחסים מדברים.
מה זה מה שאנחנו מדברים?
מספרים סיפור. כאילו אף אחד לא עובד איתי הוכחות.
אבל הם מהתחלה כן עבדו את זה. אתה אומר, אנחנו הדור השני שלא מתעמת בכלל. אפילו לא
שומעים שזה לא רלוונטי.
מה זה אומר שזה לא רלוונטי?
כי הבנו שזה לא עובד ככה, הדברים האלה. זה לא אף אחד להגיד לי קצורה.
מה אתה מתכוון ככה? בואו נפלט.
הוכחה של קיום האלוהים, או הוכחה של קדמות העולם, או דברים כאלה. להרבה דברים אנחנו מבינים כבר שכנראה שלא יהיו תשובות מוחלטות וברורות שכל אחד יחתום עליהן. ואז מפה נצא רק לספר סיפור.
אני יכול שאני מסכים, אבל אני לא חושב שזה מה שהוא אומר לגבי המדברים, אפילו לגבי לבדור השני. מה שאתה אומר עכשיו זה מאוד תודה מודרנית, תופס מודרנית, איך שלא תשים את זה, אבל בסוף אני לא חושב שהמדברים חשבו שהם מספרים סיפור.
לא, זה להקים את המציאות לאיך הוא עכשיו רוצה ליצור.
אני לא חושב, כאילו אפילו הרמב"ם שהוא באמת מבקר אותם בחריפות, אני לא חושב שהוא אומר שהם סתם מאמינים פנים. נראה לי כשניכנס לזה יותר, הוא לא תופס שמדברים מאומן שהם רק מספרים סיפור. מה שהם עושים לראה זה מאמץ מודע להרער את המציאות כמו שהיא נראית, והם עושים את זה בצורה די מתוחכמת. זאת אומרת, לכאורה בהתחלה נראה שהוא דוחה אותם בקלילות. אבל אחרי זה נראה שיש כמה פסקאות שהוא מגיע לכל מיני פינות, הוא אומר, באמת קשה מאוד לדעת. זאת אומרת, זה בסוף נהיה עניין של הכרעה שהיא קודמת לה, נראה את זה עוד מעט שהוא קצת יותר ייכנס לרמת המתודה שלהם. עכשיו מה שאתה אומר זה חשוב בכל כדי להגיע לשאלה איפה אנחנו נמצאים בסיפור, כי יכול מאוד להיות שמה שהרמנו הוא עוד יותר מפרח אפילו מה שהם מדברים. אולי עדיף להיות מדבר, אבל לקחת את זה להקצין את זה עוד יותר ולהגיד במקום מדבר תהיה מספר, נכון? תספר סיפור. ואז זה דרכו לא שאנחנו נמצאים. בסוף הרמם רגע הוא בונה על זה שיש מציאות, זה הדבר הכי מוזר להגיד שיש מציאות, נכון? מה אתה אומר?
נראה לי, כאילו במקום שלנו היום, זה הניסיון של להתמודד עם המדע הנוכח אמונה. כאילו משהו כזה, זה היה כאן.
כן.
זה מקום ש... כאילו המון דתיים תלומים נמצאים בו.
כן. והשאלה היא איך מתמודדים, ושהרבה פעמים שאנחנו מתמודדים מול המדע, אנחנו בדרך כלל, אני חושב, או ננסה להתאים את האמונה שלנו למדע באיזשהו אופן, נמתח את האמים של הבריאה וכל זה, או נגיד שכל המדע זה הבל הבלים, והעיקר זה אמונה תמימה, ולזרוק את השכל וכו'. כאילו זה בדרך כלל. מה שאני מרגיש שאין אצלנו, זה מה שכל שקורה יותר את הפרקים מדברים, אני חושב התחושה היא, שאין אצלנו כל כך מישהו שניסה להפוך את האמונה שלו למדע. זה משהו שקיים בנצרות, אני חושב, יש כל ה-Christian Science וכאלה שהם כאילו מייצרים רפואה אלטרנטיבית, פיזיקה אלטרנטיבית. אני חושב שבאצלנו, בגלל שאין כל כך נטייה לטילוסופיה ליהדות, אז גם אלה שהם באמת מספיק אדוקים כדי להראה... מה? יש
להפוך את המדע לאמונה.
כן, אבל בדרך כלל בכל באיזה אופן זה נעשה, זה לא בדיוק. זה כאילו לחפש בתמונת העולם המדעית את הקטעים שאתה יכול לתרגם אותם, נכון? אתה יכול להגיד, הנה זה המצאת הגדול, זה כמו זה. כאילו, גם כשזה נעשה באופן הזה של לקחת העולם המדעית ולהגיד, הנה זה בדיוק מה שכתוב בתורה, או בדיוק מה שאין לנו כל הזמן, מה שמופיע בקבלה, אני לא חושב שיש, לא מוכר לי מישהו שעשה מאמץ שבטי לבנות תמונת עולם שהיא מדברת בשפה של מדע או של פילוסופיה, נגיד, בהקשרים האלה, והיא דתית. כן, לעשות את המדע של הבריאה. שזה מה שהמדברים פה עושים, כאילו לשאול איך העולם צריך להראות כדי שניסים יהיו אפשריים, כדי שאפשר יהיה שיהיה מתן תורה, כאילו בדרך כלל עכשיו אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של יש טבע, ואז הקדוש ברוך הוא שומר אותו, משהו עכשיו זה יותר מדי. כן, כאילו לא מסתכלים לעשות איזושהי דתיות, גם אני חושב שזה משהו שהוא ככה תורה כתובה, נכון? חלק מהראש הפילוסופיה זה מה שקצת מוזר אולי בשבילנו, זה שהוא מצד אחד מקבל את המסורת, מצד שני לא חושב בכלים של מסורת. לא פשוט אומר את מה שהכוזרי אומר, כתוב שהדבר שהם שמענו באוזניים, לא, הדבר שמענו באוזניים, איך זה קרה? לא פתק לי, אומר החבר, כאילו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא גלי קול, אתה יכול להיות שעשה את זה באופן אחר, זה לא משנה, העיקר שמה שכתוב זה מה שקרה. זה בדרך כלל אני חושב שיהודים ברמה היותר תמימה נגיד מתנהלים, לעומת זאת, להתחיל להגיד, אוקיי, כתוב שכך קרה, אז מה החוקיות של עולם שמאפשרת את זה? זה משהו שאני חושב שפחות קיים אצלנו. וזה כאילו השוח של המדברים, שהם מצד אחד חושבים בכלים פילוסופיים, נסים להבין מהי החוקיות של העולם, מה הנחות היסוד, בצורה מאוד מאוד שיטתית ויסודית, שמאפשרים לקבל את כל האמיתות שנמסרו במסורת.
לא לגמרי פילוסופיים מניחים ראש
ועוד הרצה. מבחינה הזאת כן, אבל השאלה, כאילו, מה שהרמב"ם קצת מציב אותם ככה, אנחנו נכון להיות כל מיני מעגל קסמים כזה.
אבל זה כן
אומר שהם
מאמינים באיזה סוג של גמישות מסוימת, כאילו באמת כן איזשהו היבט של לספר סיפור.
צריך לראות את זה יותר בפנים כשמדברים. בסוף מה שהרבא מתאר כאן, הוא אומר, הם מניחים הנחות יסוד, ואז הם מתחילים להביא ראיות לנכונות טענות אלה. בוא נקרא שנייה את הפרקים, את הפסקאות הבאות. כי מה שהוא עושה כאן עכשיו זה לתת איזה מין תקציר כזה של איך המדברים עובדים, ולהתחיל לבקר את זה. ויש פה איזה מין מעגליות כזאת שהיא מעניינת. סוג של קשר בין, אני חושב, התוכן של הטענות והמתודה שבה הם עובדים. תראו, זה בסוף 189 בשבר. כאשר עיינתי בספרי המדברים האלה, ככל שעלה בידי, כשם שעיינתי בספרי הפילוסופית גם כן לפיקוחי, מצאתי את דרכם של הדברים כולם דרך אחת במין, אף כי התת מינים של השונים. עיקרון היסוד של כולם, שאין להתחשב במציאות כמו שהיא, מכיוון שהיא מנהג. אשר מה ששונה ממנו אפשרי על פי השכל. במקומות רבים גם הולכים לעקבות הדמיון וקוראים לו שכל. נשמע, נדבר קצת על המנהג והשכל. כאשר הניחו את הנחות היסוד האלה שהוא משמיע לך, חרצו משפט והופכתם ומפתיעות שהעולם מחודש. לאחר שהוכח שהעולם מחודש, מוכח שיש לו יצר שחידש אותו, אבל מביאים ראיות שהיצר הזה הוא אחד ושאין גוף. זו הדרכו של כל מדבר מבין המוסלמים בכל הנוגע לעניין זה. וכן המחכים אותם מעדתנו שערכו בדרכיהם. אופני העברת הראיות, הנחות היסוד, אורכת חידוש העולם, שונים, דבר המשותף הוא שהם מוכיחים תחילה את חידוש העולם, ומתוך שהוא מחודש מתאמת שהגוע נמצא. כאשר התבוננתי בדרך זו סלדה נפשי ממנה פרידה רבה מאוד וראוי לה שתסלוד, שהרי כל מה שטוענים שהוא הוכחה מופתית לחידוש העולם יש לגביו ספקות. אין זאת הוכחה מופתית חותכת אלא בעיני מי שאינו יודע את ההבדל, זו הוכחה מופתית ויכוח והתאעה. בעיני מי שיודע מלאכות אלה, הדבר ברור ומחובר שבכל הרעיות האלה יש ספקות והשתמשו בהם בהנחות שלאורך הוכחה מופתית, הוא יצא את זה אחרי זה באופן מסודר, יבוא לו רעיות אחת אחת. וכולי. אז שנייה, עוד רגע, שנייה רק הוא יציע את האלטרנטיבה. אני חושב שיש קשר בין כל הטענות שהוא מביא כאן, וזה גם דברים שכשניכנס פנימה נוכל לראות איך זה עובד, ויהיה יותר ברור. אבל אחת הטענות הכי מעניינות שכשהוא אחרי זה, די נמי שהתכמדתי שיש נקודה מסוימת שבהן כאילו אתה רואה שהרמה אומר שזה לא כל כך פשוט, זה היחס בין הדמיון לשכל. כי בקצרה, ויותר נוכל להבין את זה כשנראה את זה בפנים, השכל, לפחות בהקשר שנראה לי רלוונטי לכאן, זה להסיק מסקנות מעובדות. בסוף צריך להיות איזשהו משהו שאני מתחיל איתו, ואני מסיק ממנו מסקנות.
לא
מסקנות. מה? לא בדיוק לוגיקה. בהקשר שהוא מדבר כאן, כשהוא מדבר על להסתמך על המציאות, זה להתחיל עם איזשהו... כן, נגיד, ההקשר שזה מדובר כאן. אז השכל יהיה שאני מסתכל על המציאות ואני רואה סבירות מסוימת. אני רואה לפרק האמת, יש סיור של חוקיות קבועה כזאת איך העולם עובד. והדמיון הוא זה שתמיד יכול לדמיין אופציות אחרות. לא ראינו את זה עדיין, נכון? את התיאור שלו לגבי הדמיון שהוא מורכיב מהחושים.
מחדש.
יש איזה מקום שלא ראינו את זה, אני חושב. השאלה בסוף שהוא אחרי זה התחבט ביותר בדקות, זה איך אני יודע שמשהו לא אפשרי. אני יודע מה גבולות האפשר. יש כל מיני סוגים של חוסר אפשרויות, יש חוסר אפשרויות לוגית, יש חוסר אפשרויות מבחינת החוקיות של הטבע כמו שאני רואה אותו. יש את האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא משולח שמרובק עם המצלעות, ויש האם הוא יכול לברוא, אני חושב שאני דוגמה לגבי היסודות, האם הוא יכול לעשות את היסודות, מה אם ילך למעלה ולא למטה, אבל כאילו יש דברים שמתקבים את הטבע, כמו שאנחנו לא מדברים על זה, שותן את הלוגיקה, כמו שהיא מוטבעת לנו בחשיבה. הדמיון יכול לדמיין דברים שהם סותרים את הטבע, אבל הוא לא יכול לדמיין דברים שסותרים את הלוגיקה. בהמשך כשהוא ידבר על זה, זה אחד מהיסודות של המדברים, לגבי הדמיון. יש, מה שאני רוצה לקחת מפה לענייננו, שהדמיון בהקשר הזה זה דרך כאילו להרחיב את תחומי האפשר. נגיד, אמנם המציאות היא כך וכך, והיא באמת נראית כמו שאריסטו מצייר אותה, אבל זה לא חייב להיות ככה. כל זה מנהג. מה שהוא מביא פה בהערה שוורץ בהרחבה, בעצם מתמצת את מה שאחרי זה יופיע בהמשך, אבל אני רוצה להיגעת לכל הפרטים של העניין, אבל להגיד שהחוקיות של הטבע היא משהו שיכול היה להיות אחר ובכל רגע יכול להיות אחר, אין בו שום בסיס קבוע. זה שהוא מופיע ככה זה מנהל, זאת אומרת משהו שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותו כדי לחזק מציאות מסוימת, כדי שאחרי זה יוכל לעשות לנו ניסים ואנחנו נהיה מופתעים. זה ההסבר המעניין של העניין. אבל בכל זאת, גם בלי ההסבר הזה, נכון, איך אתה יודע שהשם תזרח מחר בבוקר? בסדר, זה תמיד בורח בבוקר, אבל...
זה דברים חסידיים
כאן. מה? זה ש...
כל רגע ברגע אתה
פרוק. כן, יש לו, התיאור שלנו מדברים הוא לגמרי חסידי, לגמרי מטריקס, לגמרי כל מיני דברים. אנחנו נראה את זה, זה בצורה הרבה יותר שיטתית ממה שהחסידים עשו, זה לא חלק מהקטע, שהחסידים לא דרכו לנסות להסביר איך זה שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם כל הרגע. זה אומר, חדש. והם דרכו להגיד לך שיש אטומים, והם כל שנייה מתחדשים. אבל בסוף, מה שאני חושב עולה פה, נגיד זה ככה, יש קשר בין הבלבול הזה, בין הדמיון לשכל, בין הטענה שאי אפשר להתחשב במציאות, והטענה שמשהו טוען כנגדם שהם לא מבחינים בין הוכחה מופתית לבין רטוריקה והתחיות וויכוח, והאופן שבו הם עובדים, שזה קודם כל להוכיח שהעולם מחודש. זאת אומרת, לתקוף את היציבות של העולם, זה המשמעות של העניין, משנה בפנים, להגיד, אתה חושב שהעולם הוא ככה, הוא תמיד היה ככה, אבל אני אראה לך שהוא יכול להיות אחרת. או לפחות אני אטען כנגדך שיכול להיות אחרת. וזה שאני לא יכול לסגור את הפרצה הזאת קשור לגבול המתוסף הזה בין שכל לדמיון. אלא שהשכל הוא תמיד יהיה זה שידעי חוקיות, והדמיון זה ברמה סכמטית שרלוונטית לדמיון, השכל יהיה זה שמדעי חוקיות ומניח שזה ככה, והדמיון יהיה זה שמדמיין אפשרות אחרת, שהיא לאו דווקא נוחה.
להחזיר את הקסם לעולם.
להחזיר את הקסם לעולם, כן. אני, זה לא לגמרי נכון, כי אריסטו יש את לו מלא קסם, אני חושב, פחות הרמב"ם חושב שיש. סוג מסוים של קסם, כן. גם, אני לא יודע, כי בסוף הם בסוף הרבה יותר משעממים מאשר המסורת שהם קיבלו, שהיא קסם כאילו בלי תירוצים. בסוף שאתה עושה מהקסם פילוסופיה, אני לא יודע אם זה מה שמחזיר אותו. זה מחזיר אותו למי שלא יכול להסתדר בלי פילוסופיה, אבל הקסם בסוף שנמצא את התמימים, אני חושב יותר. זה בסוף גם קסם מאוד עדין, כאילו זה שהמציאות לא חייבת להתנהג כמו שהיא מתנהגת, גם אם בסוף מתנהגת ככה כל חייך, אני לא יודע כמה זה מוסיף לך קסם, זה ברמה מסוימת. אבל אם אתה עושה עם זה, אני כאילו חושב מה באמת הייתה מגמה שלהם בעניין, זה חשוב להחזר את קסם. אבל מה שאני רוצה לקחת כאילו מהרצה של האמירות האלה, שיש פה איזה מין מכלול שקשור גם לאופן שבו הם חושבים וגם לטענות שהם טוענים, איך שהם מסדרים את הטענות, איך שהרמב"ם מסכם אותם זה מאוד נקודה. זאת אומרת, כולם עושים כל מיני דברים, אבל מה שמהותי לגביהם זה שהם קודם כל מפרקים אחת היציבות של העולם. והם עושים את זה באמצעות טיעונים שהם לא סדורים עד הסוף. הם עושים את זה באמצעות שהם מביאים הלכות יסוד שלא מבוססות, ואז בונים עליהם עוד כל מיני דברים. והם לא יודעים להבחין בין טענה מופתית שאינה בצורה הכרחית מהנחה למסקנה, לבין משהו שהוא קופץ קפיצות באמצע. וכאילו בסוף כל מה שהם עושים זה לערער את הסדר הזה, שהפילוסופיה עובדת, שזה להתחיל מהעובדות, להסיק מהמסקנות וכן הלאה. במקום זה בונים איזה מין מגדל באוויר, ואחרי זה זורקים לך ואומרים לך שכל מה שנראה לך יציב, הוא לא בהכרח חייב להיות ככה. יש פה איזה מין אחדות צורה בתוך מסוים, זה מה שאני מנסה להגיד, ואנחנו נראה את זה כשנקרא את הדיון שלהם מתוך עצמו, נראה איך שזה עובד. בסוף אני חושב מה שמזעזע את הרמב״ם פה, זה כאילו ברמה מסוימת אני חושב משהו תוקף כאן.
יש משהו מנצל, כאילו שהוא קורא את זה שמנצלים את זה שאנשים לא מספיק חכמים כמותם נניח, וכמו שאומר פה, הטענת הוויכוח, הוכחת הוויכוח, ואתה מנצלים את הבורות של ההמונים בשביל...
אז זהו, אני לא בטוח שהוא טועה שהם עושים את זה באופן של להטעות אנשים. אני לא בטוח, יש פה גם שוורצמן מפרט כל מיני סוגים, מה שיסיים כנגדם זה לא דווקא הטעיה. אלא מה שהוא קורא פה הוכחה דיאלקטית, זה בדרך שהיא לא... יש משתמשים בידיעים וטיעונים כוזבים, זה אני לא חושב הוא טוען כנגדם. מה שאני חושב שהוא טוען כנגדם זה שהם משתמשים בטענות שהם בעיקר נועדו להפריך את היריב ולא מוכרחים את מה שאתה טוען. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא אומר שהם עושים מניפולציה, אני חושב שהוא אומר שהם פשוט לא משחקים לפי הכללים. לא יודע אם במודע או לא במודע, אבל במובן מסוים זה גם קצת מעגלי. כמו שהוא טוען לגביהם שהם מעגלים, כי הם מומציאים הנחות יסוד ואז מוכרחים אותם, אני חושב שכשהוא יגיע בסוף הפסקה שאני מדבר עליה לגבי השכל והדמיון, אז עולה משם שגם אצלו יש משהו שהוא מעגלי. זאת אומרת, אתה מניח, כן, שוב נגיד לדוגמה הזאת של החוקיות. זה כבר טען, זה היה איום נכון, שאמר שאי אפשר להוכיח חוקיות. זאת אומרת, אתה רואה חברתיות בעולם. אז אתה מניח שיש חוק שקובע שזה תמיד יהיה ככה, אבל אתה עושה ניסוי ועוד ניסוי ועוד ניסוי, נכון? כדי להוכיח שזה חוזר על עצמו. אבל זה לא אומר כלום. כן, כאילו, מה אתה יכול לעשות כנגד הטענה של המציאות היא מנהג? אין לך מה לעשות. בסוף יש תמיד קפיצה מסוימת ולהגיד יש חוקיות ככה זה היה, זה בדיוק הקפיצה שהרמב"ם יגיד כנגד אריסטו, שיגיד שאי אפשר להוכיח שהעולם הוא קדמון, והוא יגיד זה קפיצה מהחוקיות שלנו עכשיו לחוקיות להגיד זה היה ככה מאז מעולם. אבל עצם האמירה שזה חוקיות היא כבר קפיצה. אתה רואה חזרתיות, בסדר, אתה מדבר, אני יכול לדמיין שזה יהיה אחרת. כן, כל הדברים האלה קשורים, הבחנה מזרחת לדמיון. בסוף משהו יגיד בפרק הבא, זה מין תיאור סטטי כזה של ככה העולם. גלגלים מסתובבים, טה-טה-טה-טה. גם אם אתה רואה את זה לפניך במשך כך וכך שנים, זה לא אומר שום דבר, כן, בסוף, מבחינת ה... השכל יש לו גם איזה הנחת יסוד. זה אני חושב משהו מקפיץ את הרמב"ם פה, שהם כאילו מפרקים את כללי המשחק, ולכן הם מגיעים לתמונה אחרת לגמרי. אני לא חושב שהוא, כאילו בסוף משהו, הוא לא טוען כנגדם שמה שאריסטו אומר מוכח הוראה מופתית עד הסוף, ומה שהם אומרים מופרח על חלוטין. בסוף מה שהוא אומר, אם נקרא את הפסקה הבאה, גם הפסקה האחרונה שקראתי, זה שגם באמת יש ספקות במה שהם אומרים, כשם שיש ספקות בכיוון השני, הוא נקרא עוד שנייה קצת. כאשר ידמרני בדרך כלל חזה נפשי, אמרנו, מה שהם אומרים שהוא ודאי יש אגב על ספקות. בעיניי, קצה גבול יכולתו של איש האמת מבין בעלי הדתות הוא להפריך את ראיותיהם של הפילוסופים לקדמות. ומה נכבד דבר זה, הוא מסוגל לכך שהרי כל מעיין פיקח ואיש אמת אשר אינו מטעה את עצמו, יודע שלבעיה הזו, כלומר, קדמות העולם החידושו, אין להעביר כוחה חותכת שכן הוא המקום בו השכל נעצר. ועוד נדבר על כך רבות. אז זה המהלך הידוע של הרב מפרקים על אריסטו בחלק השני, שהוא לא טעה שיכול להוכיח שהעולם נברא, כמו שהם טוענים, אבל הוא טוען שאי אפשר להוכיח כך או אחר. זאת אומרת, הוא לא אומר, אני עכשיו בונה לך על פי הנתונים שבשטח, הוכחות שמוכיחות את אני מציג. זה הוא לא אומר שאפשר. הוא לא מציג כאילו את התמונת מראה שלו למה שהם עושים. אני אומר, הבעיה איתם זה שהם מפרקים את המשחק לחלוטין. לוקחים כאילו את המקום הרופף אולי ומרחיבים אותו ולא שמים לב בכלל שהוא רופף. ואני אומר, אני יודע שיש איזשהו מקום רופף, אני שומר עליו. תחום כאילו במקום מסוים, אבל אני לא מערער לזה את כל שאר היציבות. אם קרה שנייה כמה פסקות זה יותר אולי יתברר.
הם נכתו
לדבר שם ככה הוא אומר, שהם חושבים שהם הוכיחו הוכחה מופתית. פה גם יש כל מיני דברים ששוורץ מאיר שהוא אומר מייחס להם דברים שאנחנו לא יודעים, אבל יש פה בעיות היסטוריות קשות בגלל שמה שהוא אומר פה בהמשך שוורץ בפרק על ההנחות, שהרמב״ם כאילו מסכם את דעות המדברים שלפניו, הוא אומר עברתי על כל מה שהגיע לידי ויש לו הרבה יותר מקורות מאשר יש לנו. ולכן הוא אומר, זה אחד המקורות ההנחות האלה שהרמב"ם מונה, זה אחד המקורות ההיסטוריים הכי טובים למדברים, שהוא כאילו מדווח עליהם כדי לרדת עליהם, אתה לא יודע, לכאורה נראה שהוא משקף אותם בצורה הוגנית, אבל אתה לא יודע, יכול לדעת. וגם ששוורץ אומר לפעמים, את זה לא מצאנו בספר הנאום שהגיעו אלינו, זה לא אומר כלום, כי לך תדע איזה עוד ספרים היו ונעלמו. אז כל העסק פה אתה לא לגמרי יכול לדעת האם הוא מתאר אותם כמו שהם מתארים, האם הוא קצת יורד אליהם, מותח אותם לפה לשם. אנחנו פתורים מכל אמינות היסטורית פה בסיפור הזה, אנחנו מספרים סיפור. כאמור, הסיפור של הרמב"ם זה שמעניין אותנו בסוף. אז אני חושב שהוא חושב שהם חושבים שהם מוכיחים. אבל במובן מסוים, איך שהם חושבים מערער באמת את ההבחנות האלה, בין מה מוכח לבין מה לא מוכח, ההבחנות נצטרך לדמיון, ההבחנה בין כך זה חייב להיות לבין יכול להיות שזה יהיה אחרת, זה משהו שהוא מייצר את כללי משחק אחרים. אבל אני רוצה יותר לחדד את העניין הזה של המקום של הספק. זאת אומרת, יש שניהם מתמודדים עם תמונת עולם פילוסופית שהיא סותרת את האמונה שלהם, גם הרמב"ם וגם המדברים. נגיד כאילו ככה את אריסטו שהוא אומר, העולם הוא קבוע, לא משתנה בשום דבר, לא יכולה להשתנות בשום דבר. ככה נגיד כנקודת ייחוס. אז בסוף מה שהמדברים עושים, הוא אומר, קודם כל הם רואים לפרק לך את הקביעות של העולם, ולהראות לך שהעולם הוא מחודש, ואם העולם הוא מחודש, אז יש רואים שהוא זה שמחדש את העולם. זאת אומרת, להראות שהעולם הוא לא קבוע, יש בו אפשרויות, יש בו מרחב, והמרחב הזה זה המקום שהאמונה נכנסת לתוכו. עכשיו, הרמב"ם לא אומר, זה לא נכון, העולם הוא כן קבוע, כי הוא גם לא רוצה לתפוס את התמונה היחסית, לפחות על בני השטח, לכאורה זה לא מה שהוא רוצה. אלא הוא אומר, גם כמו שאתם לא יכולים להוכיח שהעולם נברא, גם הוא לא יכול להוכיח שהעולם הוא קדום. אבל זה לא גורם לכל המערכת להתמוסס. לכן הוא מאוד נאבק, אני חושב, לשמור על החוסר ודאות במקום מסוים. ובאותה מידה, אני חושב, גם הוא לא יגיד שהאמונה שלי מסתמכת על המקום הזה. בוא נקרא שנייה את הפסקאות הבאות. מכיוון שכך הוא מצא לגבי בעיה זו של הקדמות, כיצד ניקח אותה כהנחה שנבססת עליה את מציאות האלוה? אבל אז תהיה מציאות האלוה מסופקת. אם העולם מחודש, יש אלוה. אם הוא קדום, אין אלוה. או כך, או שנטען שיש בידינו הוכחה מופתית לחידוש העולם, נלחם עבוד בחרב, כן, זה הולך ביחד האלימות והרטוריקה. כל זה רחוק בין האמת. האופן הנכון בעיניי הוא דרך ההוכחה המופתית אשר אין ספק עימה, להוכיח את מציאות האלוה ואותו אחד, ולשלול את הגשמיות בדרכי הפילוסופים. זה תקציר שמשהו יעשה עד אמצע חלק ב' בערך. כן, קודם כל ללכת עם הפילוסופים, להוכיח שיש אלוהים, דווחים אלה מבוססות על קדמות העולם, לא מכיוון שאני מאמין בקדמות העולם ומודה להם לכך, אלא מכיוון שבאותה דרך תיקון ההוכחה המופתית ותושג ודאות מושלמת לשלושת הדברים, כלומר, מציאות האלוה כך שהוא אחד בשינו גוף, בלי להתייחס לאחרה עם העולם קדום ומחודש. כאשר ריקונו בידינו שלושת המבוקשים הנכבדים הגדולים בהוכחה מופתית אמיתית, נחזור אחר כך לחידוש העולם. ונאמר את כל מה שניתן לצעוד לנבב, אזי, אם אתם אלה מסתפקים מה שרואים המדברים, ותאמין שההוכחה המופתית לחידוש העולם נכונה, טוב ויפה. אם לדעתך הדבר לא הוכחה ההוכחה המופתית, אך תקבל את היותו מחודש מן הנביאים במסורת, אין רע בך. ואל לך לומר כיוון תכן הנבואה עם עולם קדום, עוד תשמע דיונים בנושא. כן, זה עוד בעיה, צריך לצעוק. עליך לדעת הנחות התיאולוגיים, זאת אומרת, הדברים קבעו אותם כדי להוכיח את חידוש העולם, יש בהם מידה של היפוך עולם ושינוי סדרי בראשית, כפי שאתה עתיד לשמוע. אשר לדרכי, הרי כפי שאתה לך אותה כאן בכללותה, אני אומר, העולם אינו יכול להיות אלא קדום מחודש. אם הוא מחודש, יש לו מחדש, מזכר ראשון, אולי, מחדש עולם או אלוה. אם העולם קדום, מתחייב בהכרח על פי ראייה כזאת וראייה כזאת, שיש מצוי זולת כל הגופים בעולם, אשר אינו גוף, אינו כוח בגוף, ואחד בדין נצחי, לא ייתכן שישתנה, הוא יבוא אלו. זה הכל פה בראשי פרקים, כי הוא רוצה להפרוט את זה, רק כדי לראות את הסכמה של המהלך.
כל בעולם שואל את שניהם?
יש את שניהם.
זה לא מכריע,
כאילו יש לו שני חינות של... זהו, זה חלק מהשאלה, זה אולי השאלה הכי גדולה בכל הדיון הזה, גם בפרקים הבאים, האם זה אותו אחד? שאתה מגיע אליו, כן? כאילו אתה אומר, אני מחוסה, נכון? זה כאילו הרטוריקה פה, אני מחוסה, או ככה או ככה, אני לא יכול להכריע אם העולם מחודש או קדמון, אבל אני אוכיח לך שעל פי כל אחד מהאפשרויות האלה, זה עובד, מצאתי את מה שאני רוצה, שלושת המבוקשים. נקרא עוד שנייה כמה פסקאות, תתברר לך שהראיות המציאות האלוה היותר אחד או יותר לגוף, יש לקחת כאן מתוך ההנחה של עולם קדום, ואז תשלם הוכחה מופתית, בין אם העולם קדום או מחודש. משום כך תמצא שבספרי הלכה שחיברתי, כל מה שמדומן לציין יקרה, אם נתחיל להוכיח את מציאות האלוה, כן, זה לא מתחיל מחודש העולם. אז אני מוכיח בטענות המכוונות כלפי הקדמות, אין זה מכיוון שאני מאמין בקדמות. כמה שהוא כתב את זה, כמובן שאיך זה הספר יצא, כולם ירדו עליו שהוא מאמין בקדמות, אלא רוצה אני להוכיח את מציאותו באמונתנו בדרך של הוכחה מופתית, אשר אין לה מחלוקת בשום פנים, ולא נסמיך את הדעה האמיתית הזאת רמת החשיבות, על בסיס שכל אחד יזעזע אותו ויבקש לסתור אותו ממישהו אחר איתן שלא נבנה מעולם. מה גם שראיות הפילוסופים, ראיות פילוסופיות אלה לשלושת המבוקשים, לקוחות מהטבע הנראה בעין של המציאות שאין להכחישו, אלא בגלל התחשבות בדעות כלשהן. ולעורר שמדברים, לקוחות מהנחות יסוד החולקות על טבע המתיאות הנראה לעין, עד כדי כך שמבקשים מפלג בהוכחה שאין טבע לשום דבר בכלל. עוד שנייה פסקה אחת, תחזיקו ראש, לא שאנחנו לא נגיע לעיניים ועם בית היום. בשעה שהדבר מספרי זה על חידוש העולם, היחד לך פרק שבו אבהיר לך ראיה לחידוש העולם, והגיע לתכלית אשר ביקש את הכל מדבר בלי שתחיש את טבע המציאות. ולא אחלוק על ריסטה בדבר עם מה שהוכח הוכחה מופתית, שכן הראיה אפשר אותם מביאים לחידוש העולם, אינם מתיישב את היבד שמחישים את טבע המציאות, אני אגיע על מעין ראיה זו, ולא אחלוק על טבע המציאות. ולא אבקש מפלט בכך שאיתן דברים עומדים בסתירה ברורה לא מוחשות. שנייה נסכם, גרנו פה חבילה גדולה. נתחיל אולי מה בסוף מעצבן אותו, נכון? מה מקפיץ את זה שהם מדברים? זה שהם מהפכים סדרי עולם ומשנים סדרי בראשית. זה שזה הולך, אני חושב, ביחד עם זה שהם חושבים שהם מוכיחים משהו שהוא בעצם לא מוכח. אפשר אולי גם לשאול את זה מכיוון אחר, נכון? מה הוא אומר? אני אדבר איתך על הקדמות, כי שם אפשר להגיע להוכחה מופתית, נכון? ולא להסתמך על הנחות יסוד שאין להם על מה להסתמך. אבל בסוף אתה אומר דבר, כל הדיון הזה לכאורה, אם אתה ממשיך ומתעקש שאתה לא מאמין בקדמות, או שאי אפשר להוכיח את הקדמות, אז כאילו בסוף גם הרמב"ם בונה את כל הדיון שלו, הבנוי על פי אדם הוכח ומפסיד, אבל אחד יסוד שאין לו בדיוק לגבי. נכון, כאילו יש איזו התפתלות בהתחלה, לקחת את המסלול של הקדמות, ואז אתה מתחיל לבנות לי הוכחות מפתיעות, טק, 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 שאי אפשר להתווכח עליהם, וזה אומר הרבה יותר יציב, נכון, מהבניין שהם בונים. כי זה הוכח הוכחה מופיעית, הוא חוזר על זה שוב ושוב, נכון? אין במחלוקת בשום פנים, לא נסמיך את הדעה האמיתית הזאת בסיס שכל אחד יזעזע אותה. אבל בסוף גם הוא, את כל הדבר הזה, הוא שם על בסיס שהוא בעצמו טען שאי אפשר להוכיח אותו. נכון? כי אומר, אני עדיין לא שולל את המסלול של החידוש חלילה. אלא אני, זאת אומרת, מה העדיפות של המסלול הזה, זה שאני שואל? יש לו...
זה הכל אינטנציה של העולם. מה? לא צריך כאילו להיות כאן תבורה בשביל זה, זה שנראה לכל,
זאת אומרת, נראה לכל, אבל זה אני חושב בדיוק, זה קשור גם לשאלה של השכל. יש את הנראה לכל, יש את המוכח מופתי. נכון, כי באמת בסוף, אם אני נותן אמון מוחלט בנראה לכל, אני מגיע לעולם קדמון. זה כאילו אופן, אם אני ממש בונה את זה ככה, אני מסתכל על הקביעות של העולם, אני אומר שמוכח שהטבע הוא כך וכך וכך, אני מגיע אל האל האריסטוטלי הזה, שהוא מנסח פה במינוחים טיפה שונים מהזה, של האל המחדש, אינו בגוף, אינו כוח בגוף וכו'. זה הוא אומר עובד, זה יציב לחלוטין. בסוף, אחרי שהוא יגיד את כל זה, מבחינת הסדר של הפרק, אחרי שיגמור ומדברים, הוא יתחיל את ההנחות של אריסטו, יביא את ההנחות של אריסטו לקדמות לזה שיש אלוה, ואחרי זה ההנחות של קדמות העולם, ואז הוא יגיד, בעצם את ההנחות לקדמות העולם אני לא מקבל. כי כאילו אני לקחתי את הבסיס של הסיפור, מבחינת המבנה שהוא מתאר כאן, של ההתפצלות, אני אומר, אני פונה לכיוון של הקדמות, ואז אני אומר לך, בניין בנוי לתלפיות, ואז אני אומר לך, תשמע, בעצם ההתפצלות הזאת בהתחלה, לא הצלחתי לסבור אותה, בסוף אי אפשר לסבור אותה בסוף. אני לא באמת מאמין שהעולם הוא קדמות. אני כן מחזיק בצד את חידוש העולם, אבל את חידוש העולם גם כן יש לה להוכיח. זאת אומרת, יש איזה חור שחור כזה ביסוד של כל הבניין, נכון? אם הייתי מקצין את הביקורת, הייתי אומר בסוף מה הרמה משונה מהמדברים, כי גם הוא בסוף לוקח הנחת יסוד מסוימת, בונה עליה כל מיני דברים, הנחת יסוד עצמה היא לא מוכחת. נכון? כאילו זה לא עובד. אז זאת אומרת, תיקח את ההלכה השנייה ותבטא שם מה ההבדל, כאילו, נכון? זה בסוף ה... עכשיו, מה שאמרת אני שזה נכון, בסוף היתרון של ההוכחות האלה זה שהן יושבות על טבע בציאות הנראה לעין. והפתוס של הפרק הזה בסוף הוא לא הפתוס של הוכחתי לך הוכחה מופתית והם לא הוכחתי לך מופתית. אבל בסוף הם משנים סדרי בראשית ואני לא. זה הדין, כאילו זה לא שאני עכשיו, אני מביא לך משהו מוכח והם בלבלים את המוח. זה בסוף נהיה משהו הרבה יותר גמיש, כי בסוף גם הרמב"ם בונה על זה שאי אפשר להוכיח את הדברים עד הסוף. ושיש לפחות לגבי החידוש איזשהו לקונה כזאת, שנשארה פרצה פתוחה. אז גם הפרצה הפתוחה הזאת היא יכולה להתרחב ולהתכבד. חלק מהדיון שאנחנו צריך לראות בשיעורים הבאים, כל הדיון הזה זה מתי הוא מרחיב אותה ומתי הוא מכבד אותה. יש מקומות שבהם הוא פתאום, אולי אני אשלוף לכם שנייה את הניסוח של הפרק הזה. יש מקומות שאתה אומר, לא יכול להיות שמתכוון לזה ברצינות, כי הוא פתאום מפליג על זה. יש פרק... לחידוש. שנייה אחת אני אקריא לכם את זה כי זה פרק מאוד בולט. זה פרק... טוב, לא מצא את זה כרגע, אבל יש לו פרק אחרי שהוא מדבר על זה שאי אפשר להוכיח ושאפשר ללכת של החידוש, אז הוא אומר, ברגע שאתה מאמין בחידוש העולם, אז אין לך שום קושיות, אתה יכול להאמין בהכל. אם אתה מאמין בקדמות, אז יש את השאלה, איך יכול להיות נבואה, איך יכול להיות מעמד הר סיני, איך יכול להיות שכל מיני המון דברים כאילו ניסים. ואז אומר, אם אתה הולך במסלול של קידוש אלוהים, הכל אפשרי. יכול להיות ניסים, יכול להיות הכל, עם בחירת ישראל, כל הדברים הפרטיקולריים והמשונים שהפילוסופים מתחבטים להם, כאילו פתאום נפתח איזה אפיק. עכשיו, כשאתה קורא את הספר הזה, זה לא הכיוון שהרמב"ם הולך פה. הוא לא אומר, יש לי פרצה שאי אפשר להוכיח, ולכן אני עכשיו מכניס את כל האמונה הדתית שלי משם. למשל, כמו שהוא אומר כאן, אל תחשוב שאם הולכים בקדמות, אז לא יכול להיות נבואה. נכון, למה הוא אומר את זה? הרי קורא אותו, אין לנו שוב ושוב שהוא לא הולך במסלול של הקדמות.
יכול להיות שאומר כאילו שאני לא הולך במגרש שלהם, אבל גם אני הולך במגרש שלהם, אז יש לי איזה פרצה כאילו להגיד.
השאלה אם אני הולך מה זה אומר שיש לי פרצה, זאת אומרת, אני לא הולך במגרש שלהם עד הסוף. למה אני צריך למשל, אם אני בסוף בשביל חידוש העולם אני שומר לי את הפרצה הזאת, למה אני לא יכול לשמור ולשים בפרצה הזאת גם את הנבואה? למה אני צריך לתרוח להוכיח שאפשר זאת יכולה להיות נבואה גם בסביבה שוקדים? כאילו יש משהו מאוד עדין ברמב"ם שהוא לא הולך עד הסוף ועד אף כיוון, הוא לא אומר, כיוון שאי אפשר להוכיח את הקדמות, אז אני דרך הפרצה הזאת של החידוש אני אפשר מכניס את כל העולם הדתי שלי. ולכן הוא גם לא הולך, אני חושב, במסלול של המדברים, ולהגיד, כיוון שיש משהו שאי אפשר להוכיח אותו, אז אני אפרש גם את כל החוקיות. אלא הוא כל הזמן מנסה לתחום במינונים שונים כאמור את הפרצה הזאת. ולכן זה גם מה שמתחדד כשהוא אומר, אני הוכיח לך עוד מעט שאת חידוש העולם, בלי לערער על טבע המציאות ובלי לחלוק על אריסטו. זה מה שהוא אומר פה, הוא מפנה לפרק י"ט, שנגיע לזה, אחרי שהוא מדבר על אריסטו, אז אחרי שהוא מדבר על זה שאי אפשר להוכיח את חידוש העולם על זה, אז הוא אומר, בוא אני אראה לך שבמציאות עצמה יש כל מיני אי-סדירויות, שמוכיחות את זה שהעולם הוא לא מערכת מבוסקת כמו שאריסטו חשב, והוא הולך לכל מיני דברים בכוכבים. אני רואה, נראה את זה שם כשנגיע לזה, הוא אומר, למה, הוא אומר, יש, אתה מסתכל על השמיים, שאין לכאורה המערכת הכי מתוקתקת והכי מושלמת, יש בתוכה כל מיני דברים שרירותיים, מספר הכוכבים פה שונים ומספר הכוכבים שם, ואין שום היגיון שיוכל להסביר את זה. עכשיו, בתוך ההקשר של משהו שרומד כאן, נראה את זה שם יותר כשנראה את זה לפנים, זה כאילו להגיד, הטבע של המציאות כמו שאנחנו קוראים אותו הוא באמת מסודר, אני לא בא לפרק אותו. יש כל מיני פינות שהן מקומות שגם אריסטו עצמו לא הצליח להסביר אותם עד הסוף, שבהם אני מכניס לחידוש העולם, אבל שם, אני לא עכשיו בא ואומר, תשמע, כמו שהוא אומר פה בהערה, דברים שנותנים להמשך, שאין שום חוקיות גם לגבי הדברים, גם השמש היא לא צריכה לזרוח כל בוקר. השמש זורחת כל בוקר, בזה לא נגעתי, לא באתי עכשיו לפרק את העולם. מבחינת סדר הדברים, לא באתי עם החידוש לשבור את כל המערכת ואז להכניס את האמונה הדתית שלי שם. בסוף אני בונה את האמונה הדתית שלי על העולם כפי שהוא נראה לעין, והעולם הזה הוא באמת כמו שאריסטו מוכיח אותו, וזה עולם יציב, זה סוג הדתיות שאני בונה, וגם את הנבואה אני אתרגם לפי זה, וגם את ההשגחה, המון המון דברים אני אשים שם, בעולם של הקדמות. בחידוש אני משמר איזה מין פרצה, אבל היא מאוד מאוד תחומה. היא לא יושבת על זה שאין חוקיות בעולם כלל, היא יושבת על כל מיני רפיפויות שיש בכל מיני מקומות שאפילו אריסטו לא הגיע אליהן. וגם זה, אני לא עכשיו אומר שגם כשהוא אומר בפרק ההוא, זה אחד המקומות שרגשתי שיש פה סתירות שאי אפשר לפרש אותם. כי הפרק ההוא שהזכרתי שהוא אומר, אם יש קדמות וזה כל אפשרי, הוא כל כך שונה מהנימה של הפרקים האחרים, שאתה לא יכול שלא להגיד שזה דיבורים שונים. כי זה מאוד מרחיש את זה שהוא לא הולך מכיוון הזה, אלא הוא דווקא כן טורח להראות שהעולם הוא מסודר, ושגם אם יש ניסים זה לא הדבר שעליו הוא יבנה, וכן הלאה, אם אנחנו פה בדיון פוסט חנוכה. נגיד הדוגמה של הניסים, יש פרק בספר של הדרשות של חנוכה של הרב שג"ר שמדבר על הרמב"ם והניסים, ומה שהוא טוען שם זה שהרמב"ם לא כופר באפשרות של ניסים כמו שהרמב"ן למשל האשים אותו, אבל הוא מאוד מאוד מטמטם אותנו והוא לא בונה עליהם. שזה גם כסוג האיזונים שעולים מהדיון הזה. לא ללכת בכיוון של המדברים שזה אומר לפרק את כל החוקיות ולבנות את הדתיות הזאת, על זה, להגיע לאל הזה שהוא מחדש והוא עושה מבראש שלו, אלא באמת מובן מסוים, לעבוד את האל הזה שהוא האל של הסדר. והחידוש נשאר באיזשהו מקום מסוים, שמה המשמעות של הדבר הזה צריך לעיין, בגלל שזה בגלל זה אנשים טענו שהוא סתם עושה את זה למריטיים, כי יש בזה סוג של סינתזה משונה. בסוף מה יוצא מהחיבור הזה, זה משהו שנצטרך לעבוד עליו בכל הפרקים הבאים. כן.
זה גם עצור אבל אפשר להיות אריסטוטלי
לא אורתודוקס. של אריסטו.
כן, הוא אומר
שאריסטו
הוא סבבה
או אחלה, אבל הוא לא... כן, אני אומר, זה בתחילת החלק הבא, עיקר הטענה שהוא תהיה, שגם כשאנשים מייחסים לאריסטו, שהוא טען שהוא הוכיח דברים שהוא בעצמו אמר שהוא לא הוכיח. כי הוא אומר, אריסטו ידע את ההבחנה בין מה הוכחתי ומה לא, ידע את מגבלות הידע שלו. ולכן בהקשר הזה הוא לא אורתודוקסי מבחינה הזאת, כן. איפה אנחנו עומדים בזמנים? 5. אוקיי, בואו נראה מה אנחנו רוצים לקחת מכאן. פסקה האחרונה של הפרק היא מאוד טובה, ואז אני אנסה אולי קצת ביעף את הפרק הבא, כדי שלא נתקע איתו לשבוע הבא, כי הוא שונה עוד מאלה שאחריו. כן, מדלג פה שתי פסקאות שבהם הוא אומר מה הוא יעשה בהמשך. ואז תראו את הפסקה לפני האחרונה. הנחות הפילוסופית האלה אשר התמצאת לך. להוכחה מופתית לשלושת המבוקשים, מציאות האלה יותר אחד של התגשמות, רובן הנחות שעל אדם שמציג ודאות ברגע שאתה שומע אותם ומבין אותם, זה הדברים שאתה משתכנע. חלק הסבר מקומות וכו', כבר הודעתיך שאין בנמצא אלא האל והנמצא הזה. דהיינו העולם, אומר שלנו. אין להביא ראיות עליו יתעלה אלא מן הנמצא הזה, מכללו ומפרטיו. מכאן נובע בהכרח שיש ללמוד מן הנמצא הזה כפי שהוא. ולקחת את ההנחות מן הטבע שלו הנראה לעין. לכן חובה שתדע את צורתו וטבעו הנראה לעין. אז אפשר להביא ממנו ראיות לזולתו. לכן חשבתי שראוי תחילה שאביא פרק שבו אסביר לך את כלל המציאות בדרך המסירת מה שכבר הוכח הוכחה מופתית, נתאמת בצורה שאני מספק, שזה הפרק הבא. אני רוצה להתעכב אבל על המשפטים האלה, שההתעכבות שלי עליהם, הגעתי אליה דרך מקום שעליו שגרתי את זה, לאחד ואחד הקבצים שלו, מה שמופיע פה בספר הליכות עולם, יש לו פה ניסוח שהוא מאוד תפס אותי ומאז אני חוזר עליו בכל מיני הקשרים שהוא מסמך אותו על המשפט הזה ועל משפט מאוד דומה שמופיע בעוד כמה פרקים. כבר הודעתי לך שאין בנמצא אלא האל והנמצא הזה, אין להביא ראיות עליו את אלה מן הנמצא הזה מכלול מפרטיו. הוא משתנה לפני הרב שגר, אני מסתכל רגע על המשפט הזה כי הוא כאילו מגניב פה איזה משהו שפתאום בערך ההגשה של הרב שגר אמרתי וואלה, מה הוא עושה, כאילו מה זה אומר? מה יש בעולם? יש את אלוהים ויש את העולם. זה מה יש. ולכן, כדי להגיע לאלוהים, אני צריך לעבור דרך העולם כפי שהוא נראה לעין. אוקיי? מה חסר פה נגיד בתמונת ה...
אמונה.
מה זה אומר אמונה?
משהו שומר על מה שאני רואה
מהעין. אז נגיד אמונה, איך אני מגיע למה שמעבר לעין? נסע עברת המסורת, נכון? או הייתי אומר אולי התגלות, מה? תרבות זה כבר מונח מחולן עד מוות, למה אתה עושה תרבות?
לא, כל התוצרים האנושיים, כאילו, כל
ה... שאלה, הרבה שונה התרבות מהטבע, זה... אבל נגיד מסורת, כן? כאילו, מה שאני תפסתי דרך הניסוחים שלנו שגם...
למה זה הרכיב שחסר שם? כאילו, למה...
כי אם אני שואל אותך, כמו שאתה אומר, איך אני מגיע למה שנראה לעין? אני אומר, מה שתפסתי דרך הרב שגם, זה שהניסוח זה לכאורה כל כך סותר את ההנחות היסוד הבסיסיות של איך אנחנו חושבים, איך מחשבה דתית נראית, ויש משהו מאוד מאוד בסיסי, אני חושב באיך שאנחנו ניגשים לעולם בתור אנשים מאמינים שהוא מניח שאתה לא הולך עם הנראה לעין, אתה קודם כל שם את הנראה לעין בהול. זה אומר, המציאות היא לא מה שהיא נראית, הקדוש ברוך הוא נסתר, הוא מציץ מן החרקים וכו'. כאילו יש לנו כל כך הרבה, ואפילו לא תשובות, כי זה כבר בעצם מייתר את השאלה מלכתחילה, להגיד, תשמע, מה שיש לי זה את העולם, אני מגלה לבוא דרך העולם, זה לא שהוא סותר לחלוטין, זה איך שאני חושב את האינטואיציה הפנית שלנו תור אנשים מאמינים, הוא כאן מניח שהעולם הוא משהו שצריך לפרש אותו. שיש לי ספר, מסורת, משהו, סודות, כן, תמיד יש איזשהו, כמו מילה אמונה, זה מה שהיא עושה. כל מילה אמונה, כי אומרת, אתה צריך ללכת מעבר לנראה לעין, באיזשהו אופן. כך או אחר, ובדרך כלל זה יהיה המסורת, כאילו, עכשיו בגדול זה מה שהמדברים האלה עשו, נכון? אמרו, יש לי ספר, הספר אומר לי שאלוהים ברא את העולם ועוד כמה דברים. העולם, אם אני אסתכל עליו כמו הנראה לעין, אני אגיע לאריסטו. סימן, שאני לא צריך להסתכל על מה שנראה לעין, כן? זה כאילו ההתפסלות. ופה לכאורה אומר, בלי שום ספר, בלי שום דבר, יש לי את העולם, יש לי את אלוהים, זה מה שיש. אני לא, אלוהים לא בא וגילה לי בספות דברים שהוא לא שם בעולם, הוא שם בעולם את עצמו.
כאילו, הוא רואה
קצת
את
הטלית של האמירה הזאת. מה, אתה אומר, תגיד את העולם בלי אלוהים?
כן, כאילו,
רק שנייה. השאלה מי זה האלוהים הזה, זה עצמו העניין. כשהוא יגיד בהמשך, כמו שהוא ניסח נגיד והוא קדם, אם העולם קדום מתחייב בהכרח על פי ראייה כזאת וכזאת, שיש מצוי זולת כל הגופים שבעולם. זאת אומרת, כשאתה מוכיח בדרך האריסטוטלית הזאת, שאתה אומר, אני מסתכל על החוקיות שבעולם, והיא מצביעה לי כל הזמן שיש משהו שהוא מעבר למה שנתון לעין. המשהו הזה שמעבר נתון לעין, במובן הזה, הוא לא כמו משהו שהדבקת על העולם מבחוץ. זה בדיוק העניין.
אתה לא אומר שאתה נמצא אל הנמצא הזה.
לא, הוא כן רואה הבדל דרמטי.
כאילו, למה אתה אומר, למה אתה גם מניח קודם כל את זה?
בגלל שאחרת לא היית רואה, חושב שאפשר לעבור מאחד לשני. אני חושב, אם היית אומר, כמו שאנחנו, אולי בנטייה המדעית חילונית, היא שמה שאני רואה זה רק את העולם, ולכן לאלוהים הוא במקומות שאי אפשר לדבר עליהם, אז באמת זה לא מוליך אותי לשום מקום, אבל אני שואל סלטון. נכון, ודאי, אבל בגלל זה, כאילו מצד אחד זה הוכחה, זאת אומרת אפשר להגיע מהעולם, מצד שני, כן, אני, ההוכחה הזאת משמרת את הפער המוחלט בינינו, אלא שהדבר הזה שאליו אני מגיע, הוא תמיד מופיע כמשהו שהוא מעבר אני אל העין, בכל מיני רמות, כמו הקורמת העין החושית. הוא אחר.
אז זה מופיע פן שאחר את הדם שלנו.
מה אתה מתכוון? למה זה
מחולל? זה לא
מחולל
לגמרי,
זה
כאילו לא...
לא, ודאי לא מחולל לגמרי. הוא כן פוזיטיביסט, כי הוא חושב שההוכחות שמובילות מהעולם לאלוהים הן הוכחות מבוססות. באמת, בשביל שמוליך.
אתה מכיר את המושג של אלוהים לפני
ההוכחות? זה נכון, שזה לוק שנמצא פה, למשל גם כשהוא משווה. הוא אומר, יש את הדבר הזה שאותו אנחנו רוצים להוכיח. בין אם תוכנך טוב מהחידוש, בין דברות מהקדום. זאת אומרת, יש לכאורה איזו מילה שהוא עובד איתה. אבל הוא בעצמו, כל הדיון של שם של המילון עד עכשיו, מה שהוא לימד אותנו כל הזמן זה שאין, אין, אתה לא בא עם המילה, אלא אתה בא עם, עם התובנות, ובסוף התובנות הן, כשהוא מנסח את זה למונחים המסוטליים, אז אתה מרגיש עד כמה המילה הזה דברים פתאום יבגד כל הגשמה כשהיה לה. כי בסוף הוא אומר, הם קוראים לו המניע בלתי מונה, הם קוראים לו אלה הראשונה, זאת אומרת, סיבה הראשונה, כי בסוף אתה, יש לך איזו מין משבטת שקיבלת אותה אולי מהמסורת שיש לה שם אלוהים, אבל הרבה מהמימן הפרסונלי למשל של המילה הזאת הוא בעצם מתפוגג. עכשיו אני חושב שהוא משחק עם זה, כשהוא אומר שאני יכול להגיע למחדש ויכול להגיע לעילה הראשונה וזה אותו דבר, סגרתי את הפינה, זה ודאי שזה לא נכון. כי זה לא רק העניין של לצרף מרכיבים. כאילו, אבל יש נבואה, טוב, אני חושב שיש נבואה גם בלי, ברור שזה נבואה אחרת לגמרי, ברור שזה אלוהים אחרים לגמרי. כי בסוף הוא משחק עם התנועה.
השאלה היא, אם אתה יכול לייצר מאפס אלוהים, שהוא לא האלוהים של המיתוס, של האלוהים של
החיים. למה אתה אומר איך אתה מוכיח שהוא לא האלוהים? כאילו יש לשתי השאלות, אז איך אתה עונה לשאלה, איך אני רואה שהוא לא השלמית אותו, ואיך אני רואה שהוא לא השלמית אותו, ואיך אני רואה שהוא
כן אלוהים. כאילו אין לו עוד מפה הרבה מאוד חומרים, ופשוט השאיר משהו מזוקק מהאלוהים ה...
אתה אומר כאילו הוא לא התחיל מאפס, הוא התחיל עם משהו...
או שהוא באמת יצא משהו אחר לגמרי, או כאילו מדבר על משהו אחר לגמרי.
אני חושב שזה מאוד רמה של מילים, זאת אומרת, באיזה מילים אתה משתמש, ובזה אתה צריך אולי גם לבחון, האם הוא משתמש באותם מילים שאריסטו משתמש. כי גם אריסטו בסוף היה באיזה מיתוס שהוא עבד איתו. אני לא חושב שהוא לא כמו דקארט, כאילו שאומר, אני מתחיל מאפס לחלוטין, וגם דקארט בסוף הגיע לאיזשהו אלוהים. אז, אבל מה, אני חושב שהמבחן, כאילו יש פה כמה מבחנים, יש המבחן של העקביות, של להוכיח, לא להגיד על האלוהים הזה שום דבר שאני לא מוכיח בו, כמה מופתים וכו'. ויש את המבחן שבסוף איך המילה הזאת מתפקדת, האם היא ממשיכה לשמר את המבחן הרטורי, כאילו באיזה מילים אני משתמש, איזה מטענים נגררים אחריי מהשפה הדתית שאני אולי לא לגמרי מחזיק בה. אבל המבחן אני חושב יותר מאוד, בסוף האם הספר הזה נותן מה שהספקנו, מה בסוף התכלית, האם התכלית היא להוכיח מה יש בעולם, התכלית היא להסתדר עם המסורת. משהו מביא בפתיחה, מה זה מביא להסתדר עם המסורת? עד כמה אני יכול למתוח? כאילו כשהוא אומר לך, תשמע, אני אסתדר עם המסורת של הנבואה, מה הוא מבחן? שאני אסתדר עם המסורת של הנבואה? מה אני מצפה מהמושג של הנבואה? מה אני מצפה מהמושג אלוהים? אם בסוף אתה תגיד לי, הגעתי דרך הקדמות לאל הזה שהוא אחד וזה, אבל אני אגיד לך, אבל זה בכלל לא מה שחיפשתי. אני לא באתי בשביל המניע בלתי מונע, אני באתי בשביל משהו אחר. זה שכל מיני מבחנים. אבל מה שאני רוצה לקחת מהמשפט הזה, זה שהוא לכאורה, ושוב, אני לא חושב שזה גם אחד משמיע, אבל יש פה כל מיני תנועות כאלה. לכאורה הולך פה במסלול שהוא, וזה נשום מחדד את זה במיוחד כנגד המדברים, שהוא הולך במסלול שהוא בלי מקדמות. זה המסלול שלו שגם פה, הוא אומר פה בפרק האחרון של הספר בהליכות עולם, שהוא מדבר פה על האמונה של הרמב"ם מגבי נצחיות התורה, אז הוא שומעים תצחה חולות, יש מטוב שפילי כבר הזכרתי לפה בשיעורי עם השנה, ואז הוא אומר ככה. יש פה תיאור שהוא קשור מאוד לענייננו, אבל לא נקרא את כולו, אבל הוא נראה פה על החוכמה האלוקית של הרמב״ם. תפיסה זו של החוכמה האלוקית הוא היסוד אמונתו של הרמב״ם, את אהבת השם ואת הוודאות הדתית שלו מוצא הרמב״ם בפגישה מהממת עם המציאות עצמה. לכן הוא מוכן לקחת את ההימור עד סופו ולראות את העולם כפי שהוא, בלי להזדקק לקטגוריות טרנסצנדנטיות. ראייה זו עצמה הופכת להתגלות, המאפשרת לו להסביר בצורה אימננטית תפיסות כמו השגחה, נבואה, טעמי מצוות, משמעות ההיסטוריה. הזירה הדתית היא החוכמה האלוקית המתגלה במציאות. ויש פה עוד הרבה דברים שקשורים לעניינינו, אבל מה שבעיקר תפסתי בניסוח הזה זה המילה המונח הזה של ההימור, לראות את העולם כפי שהוא בלי קטגוריות או טרנסצנדנטיות, זאת אומרת בלי הנחות יסוד, זה נשמע שהוא טוען כנגדם. יש להם כל מיני הנחות יסוד שבאות בעצם מהמסורת, והם לא מוכנים לפגוש את המציאות כמו שהיא. מה שהשגר קורא זה הימור, זה לא משהו שהרמב"ם אומר אותו, אני חושב.
מה, בין הימין השמאל, כאילו, בין קדמון ללא קדמון? שההימור שלו, איפה ההימור
שלו? לא, ההימור, אני חושב, זה להגיד ככה, אני מוכן ללכת אם אני אראה לעין. ולאן שאני אגיע, זה לאן שאני צריך להגיע. זאת אומרת, לא להחזיק בצד כל הזמן, זה שאם אני אגלה שהעולם לא מבדיל אל אלוהים, אז אני אספוג חברה אל הספר, לא, אל המסורת, או שאני אפיל על העולם כל מיני, אני אגיד שהאלוהים הוא אנחנו בהסתר פנים. כאילו מה שאנחנו עושים כל הזמן, זה מה שעשו לניסוח הזה, כמה שזה כל כך מובנה בצורת החשיבה שלנו, שאנחנו לעולם לא יכולים לקשות עלינו מהעולם. כי העולם לא אמור להוכיח את מה שאנחנו מאמינים. כל העניין זה שאתה מאמין מעבר לעולם, או שיש לך מקורות עקיפים, של התגלות, מסורת וכו'. אז אתה לא תמיד עכשיו ממה שקורה בעולם. לכן כאילו פתאום הניסוח הזה, יש פה משהו מאוד מאוד חזק. ולכאורה, שוב, גם אם הרמב"ם לא היה קורא לזה הימור, הוא מוכן לך את זה. זאת אומרת, אני אתן לך בפרק הבא, תמונת העולם. עכשיו, בסוף אני אומר, לא לגמרי, מה שהוא יעשה בסוף זה לפרק איזושהי, לפתוח איזושהי פרצה בתמונת העולם הזאת ולשמור אותה בשביל דברים מסוימים. וצריך לזהות כאילו בסוף מה הוא מרוויח מזה. אבל ברמה הבסיסית, כאילו בסוף, למשל, בהקשר של הניסים. זה שהוא לא אומר, אני אוכיח לך שניסים אפשריים, ואז אני אאמין באלוהים כעושה הניסים. אלא הוא גם בסוף יגיד, ניסים אפשריים באיזושהי פינה, הוא ודאי לא יגיד שזה המקום הבסיסי, כאילו שהאמונה שלו יושבת על הניסים. לכן האלה שהוא יגיע אליו, זה לא רק עניין של סדר הרוחות, שהם מתחילים המחדש והוא מתחיל מייחוד השם. אלא הם מתחילים המחדש, כי אם בסוף רוצים להגיע אל האל הזה שהוא סתם בראש, אז הוא מתחיל מהקדמות, בגלל שהוא רוצה להגיע אל האל הזה שמתגלה בסדר. וגם אם בסוף יהיה כל מיני פרצות והוא ישמור עליהן בקנאות, הוא לא יבנה עליהן את האמונה שלו. לא יבנה את האמונה שלו, על הדבר הנראה לעין. ולמרות שנראה לעין, כמו שנראה בפרק הבא, אני מספיק ממש בחטף, הוא די יבשושי, כאילו מבחינת בגלל נקודת המבט. שוב, השאלה מה אתה מחפש, זה בסוף השאלה. נכון, בשביל מה באת לסיפור הזה של דיסיות של אמונה? בשביל שיהיה מגניב, שיהיה אקשן בשביל לחרוג מהעולם, או בגלל שהעולם הזה הוא כל כך מפליא שאתה יכול לראות דרכו את האלוהים שמאחוריו? זה כאילו האינטואיציות היסודיות של כל הספר הזה מסתובב סביבם. עד עכשיו, אולי עכשיו לא ניגענו להם ישירות, אבל כאן זה כבר ממש זה. השאלה היא, אנחנו נספיק קצת להתרשם מהפרק הבא. מה אתם אומרים? אתם עוד כוחות לחטוף קצת?
אני יודע, פרק חביב לשם.
פרק חביב. טוב, אנחנו לא נקרא אותו. נרפרף ככה על כמה נקודות, כי בסוף העיקר האינטרס שלי לדחוף אותו פה, בגלל שהפרק שאחרי זה הולך למדברים, וזה כאילו סוג של משהו שעומד בפני עצמו. בעצם קשור יותר למה שיהיה בחלק הבא. מה שהוא עושה כאן בעצם זה מין סיכום של איך אריסטו רואה את העולם. מה שמבחינת הרמב"ם מוכח הוכחה מופיעה. ויש פה כמה נקודות. מה שאני הייתי רוצה שניקח מזה זה קצת את התחושה של איך זה לחיות בעולם כזה, ואיך העולם שלנו נראה בהשוואה לעולם הזה. אז אני אנסה להתפקד מנקודות שמבחינתי הן המרכזיות. שזה מופיע פה בהתחלה ואחרי זה חוזר כמה פעמים, העניין הזה של דש הנמצא הזה בכללותו הוא פרט אחד ולא יותר. גם משפט, זה מעטה את הפסקה הקודמת, אבל גם אמירה משונה. כלומר, כדור הגלגל הקיצון עם כל מה שבתוכו הוא בלי ספק פרט אחד, שהוא בבחינת ראובן ושמעון מצד הפרטיות. השוני של עצמיו, דהיינו עצמי הכדור הזה על כל מה שבתוכו, הוא כשוני בעצם מנברי פרט אחד ממין האדם. למשל, כמו שראובן הוא פרט אחד ומחובר מאיברים שונים כגון בשר ועצמות, מזגים, רוחות, הכדור הזה בכללותו מחובר מן הגלגלים, מארבעת היסודות או ממה שמורכב מהם, אין בו רקנות כלל, אלא הוא אטום וממולא. מרכזו כדור הארץ, המים מקיף את הארץ, האוויר מקיף את המים, האש מקיפה את האוויר, ואז יש גוף חמישי, כדורים רבים, זה בתוך זה. אין ביניהם חללים ולא רקנות כלל, עגולים בצורה משוכללת, דבוקים זה בזה, כולם נעים בתנועה קבורה, וכו' וכו'. מרכז הים שונים, נדלג קצת. שנייה לעצור רגע פה. מה זה אומר שהעולם הזה הוא גוף? השאלה אם יצא לכם מתישהו לקרוא את ההערות של שוורץ לגבי כל התמונה הזאת של הגלגלים, סתם כדי לדמות את הדימוי של משהו מתאר כאן. אז אני אעשה לתמצת את זה בלי לקרוא את מה שהוא אומר בהמשך, אבל מה שאולי הדבר הכי מוזר, לפני שנסביר מה זה אומר הפרט אחד הזה, הדבר אולי שהוא הזל הבסיסי, אני חושב, בין האינטואיציה שלנו של איך העולם עובד לבין מה שמתואר כאן, זה שאין חלל שבתוכו הדברים נמצאים. כן, נכון? כאילו, מה זה... זה משהו מאוד בסיסי נראה לי, באיך שאנחנו תופסים את העולם, שאנחנו חושבים שיש מקום ריק, ואז בתוכו יש כל מיני דברים. שזה פיזיקלית נראה לי, זה לא נכון כבר, אלו שנים, אבל ברמת האינטואיציה אני חושב, זה עדיין התחושה. נכון, יש כאילו את העולם, ויש בתוכו כל מיני דברים. יש את החלל החיצון, זה אולי הדין הכי טוב לזה, כי אין בו אפילו אוויר, נכון? ואז בתוכו יש כל מיני כוכבים שמתרוצצים, גלקסיות וכו'. יש את החדר הזה, ויש בתוכו כל מיני גופים. בתוך התמונה, שלהם אין מקום פנוי, רק בגלל שהחומר ממלא את כל המקום, בגלל שכל דבר יש לו מקום שהוא טבעי לו. נכון, האוויר, נכון המשקל, יש את הכל אטום וממולא, המים מקיפים את הארץ, האוויר מקיף את המים, כל היסודות אחד מעל השני, אחרי זה יש את הגלגלים, וכשאני מסתכל למעלה, מה שאני רואה זה מין דירוג כזה. יש את השכבה של האדמה, אחריה יש את השכבה של המים, לא חושב כרגע איך בדיוק מסבירים את כל המקומות האלה, מה שחשוב לי לעניין זה שיש את הדברים מקום מסוים, מה שמפרט בהמשך, שהדברים תמיד שואפים למקום הטבעי שלהם, האדמה והמים עובדים למטה, האוויר והאש עובדים למעלה, הגלגלים, מהבחינה הזאת, מה זה מה הגלגלים? זה מה שכשאני רואה כוכבים זזים לשמיים, זה בגלל שכל כוכב תקוע בתוך איזשהו כדור שקוף גדול. בגלל זה הוא זז. נכון, ואז יש כל, יש מלא כדורים כאלה, יש מחלוקות לגבי גודלם ומקומה. מה זה?
זה הבדל בין מרחב לאובייקט. אבל המשחק של מרחב
המציאות
של
עצמה
לא קיים.
כן, במובן הזה כן, אין מרחב, כל זה אובייקט. כמו שאומר, שכל העולם הוא אובייקט אחד גדול. למה לחשוב שהכדור תקוע בתוך כוכב שקוף? בגלל ש... גם בגלל שאתה רואה תנועה סדורה, וגם בגלל שההנחה היא, לא יודע מה קודם למה, אבל ההנחה היא שהעולם הוא ממולא. לכן אם אני רואה כוכב, יש... הוא יושב על משהו. לא סתם מרחף לו באוויר, אם הוא לא מרחף לו סתם באוויר, אלא כל דבר נמצא במקום שלו. והמקום, זה חלק מהעניין, זה שהמקום פה זה דבר מהותי. מה זה אומר שהלמטה... מרכז הכדור, כל העולם הוא כדור. אולי הדבר הכי בסיסי בעניין זה שאני לא שואל מה יש אחרי. אוקיי, נכון? כאילו יש את הגלגלים וזהו. אין את האינטואיציה הבסיסית הזו שלנו של אוקיי, אז מה אחרי? אין אחרי. בגלל שהמרחב פה הוא לא מרחב אינסופי שבתוכו נמצאים דברים, אלא הוא מרחב סופי שהוא ככה שיש. ואין מעבר לו, בגלל שאין מקום. כן, אם אני חושב גם שדקארט, אין פעם איזה ציוד שדקארט עובד איתו בהקשרים האלה, שהוא אומר, היא אחראי הוא בהכרח אינסופי, כי תמיד אני יכול לשאול מה יהיה אחרי. אבל זה כאילו האינטואיציה הזאת היא לא עולה פה בכלל, אלא שההנחה לא שיש מרחב אינסופי ובתוכו יש דברים, אלא שיש דברים. וזהו, כשהדברים נגמרים, נגמר גם המרחב. אז אני לא שואל כאילו מה יש מעבר לשמיים. זה פשוט, באיזשהו שלב יש את הגלגל, מה שקורה פה, הגלגל העליון שעושה את הסיבוב היומי, וזה, וכל השאר הם בתוכו. זה משהו שמאוד קשה לדמיין אותו, בסוף זה מין גוש כזה, וזה הגוש שיש. ומה שהוא מדגיש, שבתוך הגוש הזה, לכל דבר יש את המקום שלו, וכל דבר זז את התנועה שלו, ויש רצף של דברים. דברים מזיזים, הגלגלים מזיזים עם כל מה שקורה למטה, לא ניכנס לכל הפרטים של העניין, אבל מפה אני חושב אולי אפשר להגיע לאמירה הזאת שהוא חוזר עליה שוב ושוב, שהעולם הזה הוא פרט אחד. שזה קשור, אני חושב אחד לשני, זאת אומרת, אל תחשוב על העולם כאיזה מין מרחב כזה שיש בתוכו מלא דברים. זה אני חושב כאילו התמונה הסביבית שלנו, שהעולם הוא ריבוי. יש איזה מין מגרש ריק כזה, ובתוכו זרוקים כוכבים, אנשים, חיות, אבנים וכולי, כולם מתרוצצים להם ככה במרחב הזה, אטומים. זה אני חושב, לכן הריקנות והאטומים זה שני הדברים שלו, הכי מקפיצים אותו. כאילו משהו בסיסי בדימוי, מרמת האטומים, אתה מדמיין שיש מין חלל ריק והאטומים מעופפים, ואתה מדמיין שיש חדר ואנשים עופים בתוכו, ויש כוכב חלל והכוכבים עפים בתוכו. אני חושב שיש דברים מאוד שונים, אני חושב שברמת הדימוי זה חלק מהתחושה שיש ריבוי, לעומת התמונה הזאת שיש רק דבר אחד. לכן כל הדברים שאתה רואה מסביבכם, כולם יושבים במקום שלהם בתוך המכונה הזאת. כן, אולי הדימוי של המכונה עובד לנו יותר טוב מהדימוי של גוף. אבל זה אומר שיש, מה הופך את הגוף לאחד? נכון, כאילו רגע פה הייתי יכול להגיד יש איברים וכו'. אבל יש, אני רואה את הגוף כסוג של מכונה אחת, שבה כל הדברים יש להם איזשהו תפקיד, ויש להם מקום מסוים, הם לא נמצאים שם סתם, הם לא נלחמים אחד בשני תיאורטית. נכון, הם שם. בהמשך הוא אומר ש... כשם שאי אפשר שימצאו עברי אדם בנפרד, כשהם עברי אדם באמת, כלומר, שיהיה הכבל נפרד, הלב נפרד, בשר נפרד, כן אי אפשר שימצאו חלקי העולם זה בלא זה במציאות קבועה זאת אשר עליה אנו מדברים. באופן שתימצא אש בלי ערך וערך בלי שמה ושמה בלי ערך. זאת אומרת, אין לדברים זהות שעומד לפני עצמה. לא שיש עץ, והעץ אתה יכול להוציא אותו כאילו מההקשר של אדם להסתכל עליו לפני עצמו. כמו שאין כבד של בן אדם שמתקיים בלי בן אדם. זה הכל רק פרטים, לכן אני אומר שזה פרט אחד, נכון? כי כל הדברים כפופים למכלול הזה האחד. אז העולם הוא אותו מין גוש אחד כזה, שכל הדברים בתוכו קשורים אחד לשני, והם כאילו במובן מסוים יש איזו זהות אחת שמחברת את כולם. לכן אין בו ריקנות כלל, אלא הוא אטום ממולא. זה משהו מאוד מהותי, ואני חוזר על זה כי אני מרגיש שחלק מה... זה מבחינתי חלק מהמועקה של התמונה הזאת, שכאילו הכל מאוד מאוד דחוף כזה, נכון? זה כאילו צפוף, אין מקום. אין מקום ואין מרחב ואין פערים, אין דיאלוג נגיד גם במונחים יותר מאוחרים. כל זה, אם אני נעשה את זה ממש ככה בזריזות, הוא מגיע לפואנטה של העניין הזה, אני חושב, בעמוד 198, מישהו בשבט, שאז הוא אומר, כשם שאילונח הולך כאלף פן היה הפרט מת וכל דמותיו בטלים, כך אילונח הגלדלים היה זמות העולם והתבטלות כל אשר בו. כשם שהחי כולו רק בתוקף תנועת ליבו, אני טיפה מדלג, לכן, כך ראוי לך לתאר את כללות הכדור הזה כפרט אחד, חי, נע, בעל נפש, כי אופן זה של תיאור נחוץ מאוד, או מועיל מאוד בהוכחה המופתית שהאל הוא אחד, כפי שנסביר. לפי התיאור הזה גם התברר שהאחד ברא רק אחד. זה אני חושב חלק מהפתוס כאילו של התיאור הזה, שבעצם העולם הוא אחד, הוא ברא אותו אחד, הוא מין מערכת אחת, יש לה היגיון אחד שהולך איתה מהתחלה ועד הסוף. כל מה שהוא עושה יותר כזה, גם כשהוא יורד לפרטים, זה להגיד, גם כשיש לי משהו שהוא מקרי, כמו צבע העיניים של בן אדם, או התולעים שנולדות מהזבל, ונוצרות במעיים, כל הדברים המשונים והלא הגיוניים האלה, הם בסוף כולם קשורים לאיזה של הטבע של החומר, הם לא סתם קרו, אין שום מרווח של שגיאה בעולם הזה. הכל מאוד מאוד מובנה, וכל דבר יש לו את המקום שלו, והאלה אחד ברא עולם אחד. אני מרגיש את זה גם כי בעיקר בסוף אני רוצה לשאול, לא יודע אם אין מה להרחיב את זה, אבל סתם כאילו לרחף סביב העניין, זה שבסוף, מה שאמרנו שההוכחה מובילה לסוג מסוים של דמות אל מסוימת, ברגע שהעולם הוא לא כזה, מה זה אומר? ברגע שהעולם הוא חלל פנוי ותוכנו מתרוצצים הרבה דברים, אז אני כבר לא יכול להגיד שהאחד ברא רק אחד. מה זה אומר על בריאה? אם היה לנו תנאי, אפשר היה להיות מה שעשינו פעם בשיעור אחר, דיברנו על הדברים האלה, על כשהארי מתחיל לדבר על חלל פנוי וצמצום, דברים שלא נמצאים לפניו בקבלה. כאילו יש את זה בתחילת פרי עץ חיים, אני בפרי עץ חיים, ובעץ חיים יש כאילו, הוא אומר, המקובלים התלבטו בכל מיני שאלות על מבנה של ספירות. פעם כתוב שהם עיגולים, פעם כתוב שהם קו, פעם כתוב שזה, יש כל מיני סתירות בזוהר, מה עושים עם זה, איך לארגן כאילו את המבנה של העולמות וכו'. מה? כן, זה מאוד דמות דמות. ואז הוא אומר, אבל בעצם יש שאלה אחת הרבה יותר בסיסית, שהרי כתוב שהאינסוף הוא ממלא את הכל. ואם האינסוף ממלא את הכל, אז מה זה משנה אם הספירות העליונות למעלה והתחתונות למטה, בסוף האינסוף מוחק את כל ההבחנות האלה. ואז הוא אומר, כדי להסביר את זה צריך להבין שהיה אינסוף, ואז הוא צמצם את עצמו לחלל, אני מניח שאתם מכירים את הסכמה, וברא את כל העולמות בתוכו. זאת אומרת, מה שעולה, אני חושב אם אתה חושב את זה בדימונים של מרחב, זה שברגע שנכנס המושג של האינסוף, הוא מפרק את כל המבנים האלה, ואתה חייב לשים את האינסוף בצד, כדי שיהיה מקום לסדרים האלה. זאת אומרת, בסוף אני חושב, הדימוי שלנו, שהעולם, אם אתה מסתכל כאילו על התיאורים של הארי, של צמצום ועולמות, אז אתה מקבל כאילו את התודעת מרחב האחרת הזאת, שבה קודם כל יש אינסוף, ובתוכו שמים דברים. זה כאילו מה שקורה, נכון? בין אם זה החלל הפנוי, בין אם זה אור אינסוף, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מה שחסר בדימוי הזה זה בדיוק האינסוף. אין פה אינסוף, וגם אין חלל פנוי. לכן אין צמצום, אלא עולמות, הם באמת כפי שהם, הם ככה. כשגם פה אפשר אולי להרגיש את המועקה של המדברים, שרוצים לשבור את זה, ולהגיד, זה לא חייב להיות ככה, זה נראה לך שזה ככה, אבל יש איזה מימד אינסופי שהם עולי אפשרויות שנמצא מאחורי זה, כמו שהם ינסו להוכיח בהמשך. אבל פה זה כל הזמן, האחד ברא אחד, כל הדברים במין שעון כזה גדול, הדימויים הם כאלה, נכון, בין אם זה שעון, בין אם זה גוף האדם, כל דור זה המכונות המתוקתקות שלו. בגדול זה כאילו יהיה הפתוס, גם שהרמב"ם בסוף ימצא כל מיני פגמים בשעון הזה ויכניס את חידוש העולם דרכם, עדיין האנרגיה הדתית שלו באה מזה, שהעולם הוא דחוף, ממולא, כל מה שהוא מתאר פה אחרי זה על זה שהכל מתוכנן וגם הכיליון הוא חלק מההתהוות, אותם דברים שגורמים לאדם לחיות הם גם גורמים לו למות וכל זה חלק ויש איזושהי חוכמה שהיא משמרת את המין ואת הפרטים ואת הכללים וכולי. זה לא נקרא את הכל. יש משהו במציאות שמנהיג את כללותה, בסוף הוא מגיע למחי העולם. כל התמונה הזאת בסוף מחזיקה בתוכה גם את העולם וגם את אלוהים, מה שדיברנו קודם. כל הזמן עם ההשוואה לאדם, בסוף עם ההשוואה לשכל של האדם. נעצור אולי בזה. ובסוף אולי מסיים בזה שכל הדברים האלה הם מוכחים, וכל מי שמתווכח איתם סתם עקשן, או שיש לו פעמי העולם. עכשיו, זה התמונה הסטטית, ככה העולם נראה. אחרי זה הוא ישאל, האם אני יכול להוכיח מזה שהעולם היה ככה תמיד? אבל מבחינתו ברור שזה ככה. זה סוג של תמונה שמסבירה את התופעות שאני רואה לעין, והיא מפוססת היטב. כל מה שמדברים עכשיו יגידו למה הוא הביא את זה כאן, כדי להראות איך מדברים, איך זה מובן מאליו, ואיך מדברים עכשיו התחילו לפרק את כל זה מן היסוד. ואני חושב שכך זה, לא יודע אם זה בדיוק מה שהוא מתכוון, אבל כן מה שאפשר לראות פה זה את האינטואיציה, כיוון שהוא בסוף לא מביא את ההוכחות לדברים האלה. כמו שהוא אמר את זה בפרקאות דילגתי להם קודם, אני לא עכשיו צריך להוכיח לך כל דבר, אלא אתה יודע שזה מופיע בספרים ומוכרח, תסמוך עליי. בסוף מה שהוא נותן לנו זה את התחושה, איך זה לחיות בעולם כזה, איך זה לחיות בעולם שמדברים. זה אני חושב בשאלות של מעניות. כיוון שמבחינתנו בסוף, כמו שאמרת, הכל זה סיפורים, אז לפחות אני צריך לראות איזה סיפור אני מספר.
אז זו שאלה, אבל זו שאלה על השגר. אם היום באמת אפשר להאמר להמציא את כנת את האימור הזה, נכון? כאילו, האם הרמב״ם היה חי בתקופה שלנו, במונת עולם שלנו?
כן.
כאילו, אולי באיזשהו מקום הרמב״ם לא לוקח את האימור הזה, כי אריסטו לוקח את האימור הזה.
אני לא יודע, אריסטו בסוף גם היה לו אלוהים. אתה הופך את אריסטו, הוא לא הרבה יותר מוכלן מהרמב״ם. בסוף גם הוא היה לו איזשהו סוג של אלוהים. אתה יכול להגיד,
אבל למה אני חושב שכאילו כנראה
החווים הם
דבר מושלם, הם
צריכים
לנוע
בעיגול,
כאילו
היה להם כבר מהנחות כאלו. זה לא נכון, הם דנו שזה התורה בעיניים, שהם דבר מושלם. בסוף, כאילו, ההנחה שהכוכבים הם דבר מושלם, אני חושב שזה משהו שבא להם איך שהעולם נראה להם. שוב, זה מעובר, בסוף אתה תמיד מעובר. לכן יתבוא הפילוסופיה החדשה, ולהגיד שכל זה זה הנחות יסוד מעופלות. ואם תחשוב כמו שצריך, תגיע לדקארט, יש לנו מרחב אחר. שם עוד להבחין כאילו מה בא מהנחות יסוד ומה בא מהמציאות, אבל אני חושב שהם ודאי לא עשו את המהלך הזה במוצהר של לפרק את המציאות. האמירה הזאת היא שהוא מצטט אותם במדברים, שהיא באמת כאילו עם דבר שמות המפורש, שאי אפשר לוכח דברים מהמציאות. זה כאילו לשבור את הולי המשחק מהיסוד, ולא להגיד לדעתי יכול להיות אחרת. ולהגיד אני מראש לא חושב שזה בכלל תיאור ימין.
הוא כן
מסתכל
על הלכות טבעי זה. הוא אומר, הוא כן אומר, אני מסתכל על הלכות, אני מוכיח את זה ממנו. אני אומר, היום כאילו אתה יכול להסתכל עליו, אבל אמר, אתה גם הוכיח את זה על פי האידיאלים שלך בראש שלך, העולם גם אמור לבד.
כן, שוב.
עוד פעם שאלה כלפן, צריך כאילו... אז יש דבר כזה בכל שנקרא, לקחת את האימור הסופו.
אני חושב, אני אחזיר לך על מה שאמרת קודם, אם בסוף הרמב״ם מסתמך על טבע המציאות הנראה לעין, למרות שבאמת הוא אומר את דברים שאי אפשר להוכיח אותם. בסוף היתרון של הקדמות על החידוש או על המדברים, נגיד, זה שככה המציאות נראה. אני לא יכול להוכיח שאתה ככה מאז ומעולם, אולי אני לא רוצה וכולי. בסוף יש לזה איזה עיגון בחוויה הסובייקטיבית שלי.
כל מה שאתה אומר, כל הכוחות שלנו?
אני ודאי שלא, אבל אני אומר, אם אתה שואל מה אני עושה עם זה היום, הוא אומר, הרב שגר יעשה עם זה, כשהוא מדבר על ההימור שלי היום, הוא באמת, אני לא אניח, הוא יהיה הימור על המציאות הנראית לעין, גם אם אני יודע שהמציאות הנראית לעין, אני אתמיד כבר אכנס לכל מיני הנחות יסוד. מסתום, כי אני לא חושב שאני פוגש את המציאות עצמה. אבל כל עוד יש לי איזושהי חוויה שהמציאות נראית לעין. אז אני, אין לי, כאילו, יכול להיות, אבל אני עושה את זה, אני צריך להמר עליה. יש לה שגל ניסוח דומה, כיוון את פה באיזה הקשר אחר לא מזמן, בשיעור שלו על תורה א' עניין, בריקותי מורן בחלק השני, הוא עושה כאילו להסביר מה רב נחמן אומר שם, יש לו שם איזה ביטוי כזה, שרב נחמן רוצה להפגיש את האדם האלוהי בלי התיווך של האמונה. וגם שם זה מין תיאור כזה של ללכת עם הדברים כפי שהם נחווים, זה לא נחווים הפילוסופיים, זה לא נחווים המדעיים, זה נחווים הקיומיים, אבל בסוף זה אותה אנרגיה. זה נראה לי כאילו בסוף מה שעולה כאן, הרמה הקיומית היא בסוף יותר בסיסית מהרמה של מה הוכחת לי מופתית. אלא בסוף, תשמע, להכחיש את המציאות הנראית לעין, לפני את הרמב״ם זה חיסרון, לשנות סדרי בראשית, זה חיסרון.
זה
לא טענה פילוסופית.
תכחיש את השיח המדעי היום, זה כאילו...
זה השאלה, אני חושב, תהיה המבחן מבחינת יהיה מה המקום של השיח המדעי. בתקופה מסוימת השיח המדעי הוא כל כך חזק שלהכחיש אותו ולהיות מוזר. ובתקופה מסוימת השיח המדעי הוא מסתובב בעולם כאיזה מין אופציה, ואז להכחיש אותו זה לא כזה מוזר. בטלי, לגבי איזה חלקים של השיח המדעי נגיד. יש מקומות שבהם להגיד שחיסונים זה קונספירציה זה הזוי, ויש מקומות, זה ביקורת מסוימת לחלוטין. ברמה גיאוגרפית אני יכול לראות את זה. אבל כאילו זה אומר שהמבחן הוא קיומי בסוף.
אני מבין מה שהרמב"ם אומר באופן אונתולוגי כאילו על העולם זה העולם ואני הולך עליו כאילו זה מתורגם בסוף לזה התרבות או זה היה...
אצל הרמב"ם זה עדיין לא מתורגם לזה התרבות, שוב, זה יהיה התרבות שאנחנו אולי נעשה לו, אבל השאלה בסוף היא אם מתאים בסוף כשאתה אומר זה התרבות זה עדיין עובד
מאוד לזה, זה עבד לרמב"ם
מה שאני חושב בסוף מה שהרב שגר מנסה לעשות, זה מסכם, זה השאלה שהרב שגר מתעסק איתה, זה השאלה האם אני יכול להגיד זה התרבות ועדיין זה יעבוד עליי מספיק חזק. או שברגע שאני אגיד זה התרבות, אז בסוף זה לא עובד עליי בכלל, אני לא חווה. זאת אומרת, אם אני, אם אני מסתמש להשגה בהרבה מקומות, זה להגיד בוא תיקח את המושגים המטאפיזיים הגדולים והעמומים והעולמות העליונים ותן לי זה באופן שאני חווה את זה באופן ממשי. השאלה אם הממשי הזה, אם אני יודע שבסופו של דבר קשור לחינוך, קשור להקשר תרבותי, האם הוא לא מאבד את הממשות שלו? האם אני בסוף יכול להגיד זה שווה, שווה לי להתאמץ, לתרגם את זה לשפה ממשית בגלל שזה עובד עליי, או שבסוף שום דבר לא עובד עליי, כי אני עם כל דבר חושב אוקיי ככה, כן, ככה אפשר אחרת. המציאות היא מנהג. המאמץ של ההשגה בהרבה מקומות הוא לנסות כן לתת קרדיט לממשות הזאת ויכול להיות שיש מקומות שזה לא עובד, כי נגיד חיסונים, לא חיסונים, כן? אם אני אומר אני יכול ללכת בנתיב של השכן הזה שלי שמאמין בחיסונים ויכול להיות בנתיב של השכן הזה שחושב שחיסונים זה שטויות ואין לי חוויה ראשונית של המציאות שאומרת לי שחיסונים זה עובד, חיסונים זה לא עובד. כן, ברגע שאני מרגיש שאני בוחר, האם זה יהיה ממשי לי, או שאני מרגיש שזה שטויות.
אבל אנחנו חיים בתודעה שבאמת העולם הוא מרחב שמתפשט, שאנחנו כדור עובר. כן,
נכון,
זיק מהמדל.
למרות שזה נראה לי פיזיקלית לא נכון כבר. מאלו שנים, יש לקרוא את זה רגע, זה קטע שהוא אומר שהתמונת העולם הזאת היא הרבה יותר נכונה לחוויה הקיומית מאשר התמונה המודרנית. כי הוא אומר, האדם חי בעולם, שהשמש היא נעלה, והוא במרכז העולם. זה החוויה של האדם בעולם, אתה לא יכול להכחיש את זה. כאילו, הדברים, כאילו, ההוכחות הכי מצחיקות, זה שאנשים בסין עומדים עם הראש למטה, אומר, בסוף זה אתה יודע, אתה לא יכול שלא לחוות העולם ככה, שאתה ישר והם הפוכים. והוא אומר, התמונה הזאת היא כמה שהיא לא נכונה פיזיקלית, היא הרבה יותר נכונה קיומית, לכן הוא אומר, היא עדיפה לי. עדיף לי, במקום בלבל ילדים את המוח, עם כל מיני תיאורים, וכוכבי שבט, כוכבי לכת, תן להם תמונה שהיא תוקף וחוויית להם.
הוא קרוב למדברים, מבחינת
הרמב"ם. לא, לא, כי המדברים בסוף הם מפרקים, הם לא משאירים כלום, זה לא, אנחנו צריכים לראות את זה בפנים. המדברים, מה שהם עושים זה לערער כל ודאות, כדי שהוודאות היחידה תהיה, שאני יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה מגיע עד לרמות של בחירה חופשית, אין בחירה חופשית, אין כלום, כאילו הם לא משאירים שום דבר. הרמה הזאת הם מאוד לא, לא קיומיים במובן, כאילו אפשר לעשות עם המילה הזו קיומי כל מיני דברים. טוב, אנחנו נצטרך לעיין בזה יותר, אבל ראוי לעיין בזה יותר, נמשיך בעזרת השם. לגבי ההמשך, אני אשלח לכם במייל ניקוד לגבי החלטים הבאים, ובגדול לדבר על עד סוף החלק בשבילך, שזה עין ג' עד עין ו', לא מאוד הרבה. זה חוזר על עצמו הרבה.
מה קורה?